עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, אהלן יוני.
אהלן, אהלן, קוף, מה קורה?
אז בעקבות המשחק אתמול, תובע התאחדות לכדורגל, עורך הדין נירשף החליט, מכבי תל אביב לא תעמוד לדין על קריאות גזעניות, על אף הקריאות אבו פאני מזהן כבשים. אבל תעמוד לדין באשמת התנהגות בלתי הולמת של האוהדים. אז מה למדנו בשבוע האחרון? אם באמת צועקים לקהל, סליחה, לשחקן או לכל דבר אחר
במגרש.
רגע, אם צועקים לו הומו, אז זה פוגעני.
נכון.
זה לא גזעני, אבל זה פוגעני.
נכון.
אבל אבו פאני מזהן כבשים, זה לא פוגעני. גם לא כלפי הכבשה. מה?
זה פוגעני.
אז למה לא, זה לא נכנס
לתקנון? זה אני לא יודע, אבל זה לא גזעני.
אני לא, אמרתי גזעני? אמרתי פוגעני.
פוגעני אתה צודק. חשבתי שאמרת גזעני.
כן, אז מה אתה אומר על הכבשים? איפה טל גלבוע וכל החיות לחיות?
פוגעני, בושה וחרפה, ואם מעמידים...
לא מעמידים.
לא, אם מעמידים את הכבשה בגלל הקריאות ההומופוביות לשוער של נתניה, אז צריך להעמיד לדין גם את אוהדי מכבי תל אביב, על זה שקראו ככה לאבו פאני.
אתה לא חושב שיש באמת אפשרות פה שהתובע נירשף יתחשב, והוא לא רצה עוד פעם שיעשו חוקה ויתלו לה מאב בית הדין, השופט בדימוס אמנון סשנוב, שעוד פעם יגל בדויץ' יבוא ויתגולל בו?
שמע, יכול להיות שזה גם
יקח
בחשבון, יכול להיות, יכול כן. להיות,
mm-hmm.
אבל אני חושב שלא על זה ולא על זה היה צריך להעמיד לדין. אין סוף לזה, בואי נע. אין סוף לקריאות הפוגעניות, אין סוף.
אז למה לא מעמידים לדין?
עוד מעט יקראו לשאל ליימן ויגידו זה פוגעני, כי ליימן זה ליימן.
אבל תקשיב, אם החליטו...
אתה זוכר שהיו קוראים לכוון ליימן?
מה זה ליימן? ליימן, ליימן זה באנגלית, ליימן.
נכון, אבל בארץ היו קוראים לו ליימן, ולמגן
הימני היו קוראים... אנחנו לא טובים כל כך בשפות זרות.
היו קוראים בק, אתה זוכר את הבק, אמציה לבקוביץ',
אנחנו... כן. אבל אני לא מבין את הקטע עם ההתאחדות. אני שואל גם איפה תנו לחיות לחיות, איפה כל המאחרים. איפה אני רע? בשמם של הכבשים.
בגלל שזה אירוע ערבי, אתה רוצה לעשות בזה עניין עכשיו?
לא.
תפעתי, מה?
למה? אני חושב שבגלל ש...
זה תימני, אה?
לא, אני חושב שבגלל שדני עמוס יהודי, אתה הבין, ואמרו שלקרוא הומו, זה לא טוב, אוקיי? וזה לא, זה פוגעני.
היה ספורטאי שקיבל על זה הרבה כסף.
על מה?
על הקריאות ההומופוביות.
קיבל רק בהוצאת דיבה, כי כתבו עליו כותרת, שמעון סלם, בזמן המשחקים, האולימפיאדה הראשונה...
אז הוא שיתבע דיבה?
רגע, בזמן האולימפיאדה הראשונה של הגייז, זה נדמה לי באמסטרדם, והכותרת בעיר הייתה אמסלם לא לבד. אז הוא הוציא מזה כסף, על אף שבאמת... על אף שבאמת, אתה יודע, קבוצת הארץ נלחמה בהרבה מאוד ערכאות.
אגב, אבו פאני מזהן כבשים, זה היה כתוב באיזשהו עיתון או באיזשהו אתר אינטרנט?
זה נשמע בטלוויזיה. גם ההומו לא היה כתוב באינטרנט.
אז אפשר לתבוע את הטלוויזיה.
על מה?
על מה? על מה? אמסלם לא לבד, את מי הוא
טוב? אז אתה אומר, נעצור את השידור, נערוך.
נכון.
נערוך חצי שעה ואז נשדר מחדש. הבנתי אותך.
לא, תן שתי דקות דיליי.
הבנתי אותך.
אתה יודע שבארצות הברית, באוסקר, לא ראו את הסתירה של...
כי יש לך 8 שעות דיליי. אני חושב שבישראל שידורי כדורגל צריכים להיות ב-48 שעות דיליי.
דיליי, כן. גם נכון. יש בזה משהו.
תגיד לי, מה המצב החזירייה אצלכם? אני רואה
שבאמת... עזוב אותו, ראיתי אתמול שלשום שיש לכם תרנגולים שם, בסתובבים חופשיים את האמצעי.
אפקר, אפקר, פטרושקה.
מה אתה רוצה מהחזירים? מה יותר טוב?
רגע, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע שבאמת, אני רואה באמת שאצלכם פרסמו שכל מי שמאכיל חזיר, אתה מבין, והחזיר, והתבעו את העירייה כי חזיר אכל איזה בן אדם, אז יתבעו אותו גם אם הוא יכיל חודש, יכיל את החזיר חודש לפני. יש לכם חשת עיר, אין אימפריה.
תשמע, יש, לא, זה לא עניין של, באמת, זה לא עניין של, יש אנשים מטומטמים בעיר הזו.
נכון.
שמגדלים את החזירים האלו.
לא רק בעיר הזו, בכל הארץ, כן.
בעיר הזו, עם עניין של החזירים, אי אפשר להאשים רק את רשת העיר. אנשים מוציאים להם אוכל. תגיד, זה נראה לך הגיוני? נו באמת, מה אתה רוצה מרשת העיר שאנשים מטומטמים?
צריך להוסיף להגדה, כמו שיש רשע וחכם ולא יודע לשאול, צריך להוסיף עוד אחד, מה קורה עם הקרוטונה? מה אומר הקרוטונה? אתה מבין? כי זה אנחנו, ציבור של קרוטי אונה. אתה לא מבין? זה הכל פה גמור. עורך ומפיק שר פלסטר, אחראי על השידור ב-103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 שר בן חמו. האורחים בדיגיטל הם דוד זבולוני, מאור רטה ומיכל קדוש. ניר קלינגר סיים את עבודתו במכבי פתח תקווה. ואנחנו נשמע עכשיו...
פותר, מה זה סיים?
ברור, סיים, זה פותר. ועכשיו אנחנו נשמע את רענן ברנוסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
וואלה, שכחתי, זה ספורט אחת. ווואלה, טוב, בוא תספר לנו באמת על השתלשלות הדברים, מהרגע שאתמול קלינגר אסף את חפציו מחדר ההלבשה במתחם האימונים.
תראה, למעשה אפשר היה להגיד שהפור של ניר די נקבע אחרי הפסד לאשדוד. זה היה משחק שמבחינת מכבי פתח תקווה היה סוג של מאסט לנצח אותו. גם כמובן כי הקבוצה במצב לא טוב מתחת לקו האדום, גם כדי אולי להכניס את אשדוד למאבק, אבל מה שאבי לוזון ראה, קבוצה שלא מצליחה לתת גול ומצד שני סופגת, התלבט הרבה מאוד זמן אבי לוזון מהרגע של אותו הפסד במוצאי שבת, הוא לא רצה לקבל איזושהי החלטה אמוציונלית, והוא היה דווקא מאלה שרצו כן לשמור את ניר קלינגר במערכת, הוא חשב שזה לא יהיה נכון, בשלב הזה לעשות את אותו זעזוע.
השלב מגע... הזה אני מזכיר לך, זה ארבעה משחקים לתום העונה.
נכון, אז מצד אחד אתה אומר, ארבעה משחקים לסוף העונה, אם עכשיו לא נעשה זעזוע, אז מתי?
כן.
מצד שני, איך אבי לוזון אומר, אני לא רואה את פרגוסון וקפלו מחכים על הקווים בחוץ, כדי להביא מאמן בעל שיעור קומה רציני.
אתה יודע מה הכי חמור, ברנובסקי?
כן.
באמת, אנחנו לא, בגלל שזה לוזון, ואנחנו מתחשבים בניסיון שלו, ובמעמד שלו, וזה, אחת הבושות הכי גדולות זה ללכת לשחקנים, מה שעושה לפעמים יואב קץ, ולשאול אותם איך המאמן מתפקד, ואיך השיטות שלו, והאם הם
זה לא קרה אצל אבי.
אז אני יכול להגיד לך משהו?
הוא אומר בעצמו, דיברתי עם השחקנים,
לא, תראה, אבי לוזון בניגוד לחץ, אבי לוזון בניגוד לבעלים אחרים הוא מאל שנמצאים כמעט בכל אימון והוא נמצא בטח בכל משחק אבל הוא חי את הקבוצה, הוא נמצא במועדון והוא רואה, אתה יודע הוא רואה את הדינמיקה, הוא רואה דברים הוא רואה את הקבוצה לא מתפקדת
תראה ויחליט, הוא בעל המאה הוא גם בעל הדעה הכל בסדר, אין לי על זה שום זכותו לקום בבוקר ולהגיד אני לא רוצה את המאמן, לא רוצה את אף אחד, כן. אבל לא זכותו ללכת לשחקנים, למרות שהוא משלם להם את המשכורת, ולכת, אתה יודע, לבדוק איך המאמן מתפקד מאחורי גבו. זה לא מקצועי. זה
אני חושב שאני קצת חולק על... אני מבין מה אתה אומר, יוני, אני רוצה לתת לך אולי איזושהי נקודת מבט אחרת. אומרים שמאמן, שבעלים מפטר מאמן, כשהוא מרגיש שהמאמן שלו מאבד את חדר ההלבשה. יכול להיות שאבי לוזון רצה להרגיש מה חושבים השחקנים כלפי קלינגר, כדי לדעת אם הוא באמת איבד את חדר הלבשה, או שיכול להיות שלמרות התוצאות...
יש לו שם גם את מורד מגמה דוב, וגם
נכון,
את...
נכון, ואת נאור לוזון, וזכי יש שם חבר'ה, ואת עומר גולן.
הוא צריך לו להגיד לו, הוא לא צריך לדבר
עם זה. נכון, אבל לפעמים... באמת שהוא לא צריך כלום, אבל...
לא, אז הוא לא צריך את השחקנים בשביל לקבל את ההחלטה, חבר'ה, אבי לוזון כבר עבר הכל בכדורגל, הוא יכול לקבל החלטות...
ברנובסקי, עזוב את זה, בחייך זה שטויות, השחקנים יודעים שהם מוגנים. תבין אותם, צריכים לשלוח... צריכים לשלוח 11 לדשא, לרשום עוד שבעה בטופס, אתה מבין, הכל טוב ויפה.
בוא החרפה... נגיד, גם אם היינו שומעים את השחקנים, לא הייתי מאמין החרפה... לאף אחד מהם, כי כל אחד דואג סליחה על הביטוי לתחת של עצמו.
החרפה והבושה הם השחקנים, אוקיי?
נכון, אני מסכים,
ולהגיד,
אני מסכים.
ולהגיד, לא עמדנו במקומות הנכונים, אלא אם אתם באמת נגועים בפיגור עמוק, ולא יודעים לקרוא מה קורה במשחק, אז זה לא משנה מה אמרו לכם בחדר ההלבשה. אתם צריכים להגיב למצב.
אני מסכים.
זה הכל, אבל זה בסדר. זה מה יש
לנו. אנחנו לא נוריד אחריות מניר קלינגר, אבל אני מסכים שאנחנו לא נוריד אחריות גם מהשחקנים, שחקנים שהחמיצו מלא במשחקים.
לא, אנחנו לא נוריד...
שחקנים שעשו טעויות בהגנה, שחקנים שעשו טעויות בשער, אתה יודע, זה עסקת קבילה, כן.
אתה מסקר את מכבי פתח תקווה, נכון?
נכון.
אני מבין את, את, ה, את הניסוחים שלך, אבל אני רוצה להגיד לך מה הניסוחים שלי. קלינגר, בגרם לא אשם במצב.
לא, 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 יוני, יוני, מה זה לא?
רגע, אני אומר לך את דעתי.
אוקיי,
אתה
רוצה להגיד לי מה
דעתי? זאת דעתי, קלינגר לא אשם בגרם במצב. מי שאשם במצב הזה זה רק אבי לוזן, שפיטר. את לוזון המאמן, שהבטיח מעל כל במה, ואני זוכר בתחילת העונה שהוא אמר, או מחזור חמישי-שישי, גם אם אבי, גם אם לוזון ירד ליגה עם הקבוצה, אני אותו לא מפטר, תרשמו. רשמנו, הוא פיטר אותו.
יודע,
אז מי שאחראי לצמתוך הזאת ולבלגן, זה רק בן אדם אחד, אבי לוזון.
קודם כל, לטוב ולרע, ואבי לוזון אומר, האחריות היא עליי, כי הוא בראש המערכת, אז גם אם אנחנו לא נגיד את זה, הוא אחראי, כי הוא בראש המערכת.
אתה יודע למה קלינגר פותר? כי הוא לא סופר את כל אלה ששתולים מסביבו,
אבל תקשיב, בסוף, יוני, בסוף הוא פותר כי לא היו, לא היו תוצאות. ארבעה משחקים אחרונים.
נכון, נכון, צריך לזכור את זה.
רגע, רגע, רגע. בארבעה משחקים אחרונים, הקבוצה הבקיעה שער אחד. אבל הקפידה, איך אומרים, לספוג. קלינגר
אימן... הבקיעה שער אחד מפנדל, זה מה ש...
עכשיו, קלינגר קיבל את הקבוצה במקום האחרון, הוא אימן 14 משחקים, נכון, ברנובסקי?
כן.
משהו כזה, כן, 14.
והביא בסביבות שליש מהנקודות.
לא, 30% הצלחה מתחילת העונה.
כן, לא מתחילת העונה, מתחילה בתחיל שלו, הוא לא היה בתחילת העונה.
לא, ביחד עד עכשיו המאזן של מכבי פתח תקווה מהמחזור הראשון עד עכשיו 30%.
אתה מבין, אז יש פה בכלל, אתה יודע, יש פה קריסה כללית, אבל שוב.
אז מפטרים מאמן ארבעה מחזורים לסוף.
במצב כזה, אתה מבין שהחולה מונשם כבר, אומרים אוקיי, בוא נצפה לנס.
מה, אז מפטרים את המאמן?
לא, כי צריכים לשים מישהו במקומו. אי אפשר לזרוק את השחקנים, אמרנו כבר.
נכון, אז למה לפטר את המאמן?
היו צריכים לזרוק את השחקנים.
זה נכון, מסכים איתך.
אבל אי אפשר לזרוק אותם עכשיו, צריכים לבוא לעבודה.
את מי שבחר את חלק מהשחקנים.
דרך אגב, קלינגר היה מעורב בבחירה של...
קלינגר היה מעורב בחלקם, בטח אלה שבאו בינואר הוא היה מעורב בהם, כן. אני לא יודע אם את כל השישה הוא הביא, וזה פחות עקרונים, זה ארבעה או חמישה.
מה זה משנה, משחקים?
לא, לא, נכון. לכן אני אומר שגם, תראו, אני מאוד אוהב את ניר קלינגר, ואני נותן לו הרבה קרדיט, אבל אי אפשר להגיד שניר קלינגר לא אשם בגרם במה שקרה במכבי פתח תקווה. אי אפשר להסיר אחריות של מאמן בארבעה... אם היית אומר לי, יוני, הוא אימן ארבעה, חמישה משחקים, הוא הגיע רק עכשיו להיות איזה פלסטר, אז אני מבין.
אני אומר לך...
אבל גם... אבל יש המון אשמה לשחקנים, המון אשמה לשחקנים.
מרנובסקי, אני אומר לך שארבעה מחזורים לפני הסוף לא מפטרים מאמן שהביאו אותו באמצע העונה כדי להציל את הקבוצה שכבר הייתה בברוך. לא מפטרים, זה הכל. לא מכיר את זה. אני אומר לך שעומר גולן לא יעשה תוצאות יותר טובות.
אז אפילו הבאז שמאמן
חדש לא יעשה תוצאות יותר טובות. ואני מעריך מאוד את עומר גולן.
אני יודע בוודאות שהיה לחץ מאוד מאוד גדול על אבי, מה שנקרא הסביבה הקרובה, חלק מבני המשפחה, חלק מהצ'אט.
מי זה לחץ? 11 אוהדים, איזה אבי?
לא, 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 לא אוהדים, אנשים קרובי משפחה שקשורים למועדון, שמנהלים את המועדון.
מפטרת קלינגר, לא הבנתי.
כן, כן, כן. כן,
איזה אוהדים, אין 40 אוהדים.
לא,
אין
11 אוהדים. חבר'ה, אתם לא מבינים את מה שאני אומר. אני מדבר מקורבים, זה קרובי משפחה של אבי לוזון, אנשי משפחת לוזון, אנשים הכי קרובים להנהלה, כאלה שמנהלים את המועדון, כאלה שנמצאים בסביבתו של אבי לוזון, שהיו ממש, נקרא לזה, על הווריד שלו ממוצאי שבת, לפטר את ניר קלינגר, והוא היה היחיד שהיה נגד הפיטורים האלה, אבל בסופו של דבר הלחץ של כל מי שהיה מסביב, דבר...
בוא נתקדם קדימה, עומר עכשיו המאמן, ביחד עם נאור ומורד, נאור לוזון
ומורד מגמדו, נכון, הצוות עצמו נשאר חוץ ממנו.
הוא המנהל המקצועי, הוא לא השתולל לרדת לקווים על פי מה שנקרא אפקט.
בוא נגיד, הוא לא אהב את זה בלשון המעטה.
כן, אבל לא הייתה ברירה.
נכון, נכון, יש מערכת, ואמרו לו, אתה יודע, אתה זה שלא...
לא, הוא חלק מהמשפחה, בוא,
הוא בינינו. לא, נכון, הוא לא בן משפחה, אבל הוא חלק מהמשפחה, אני מסכים.
הוא גם שותף לניהול המקצועי, הוא מנהל מקצועי.
נכון, נכון,
ובשלב הזה...
גם אין לך מאמן אחר להביא עכשיו באמת לארבעה מחזורים, שעד שהוא לומד מי נגד מי ומה,
לא
כמה נגד כמה. נכון, אני מסכים, לכן זה מינוי שהוא,
אתה מסכים לזה שלא צריך היה לה מאמן, אתה לא מסכים לזה שלא היה צריך לפטר את המאמן.
שאני מקווה שהם ידעו לעמוד במקומות הנכונים, כפי שבאמת הם אומרים ככה בשיחות לא לפרסום ולא ליחוס, הם ידעו לעמוד, הם יראו, זאת אומרת הם יבואו בראייה מלאה, יראו הכל, ובוא נקווה, נראה מה יהיה. יאללה, ברנובסקי, תודה.
יאללה, להתראות, ביי.
גילי ורמוט, בעבר שחקן מכבי חיפה, מכבי תל אביב, כיום מאמן צעירים, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לכם, מה קורה?
בסדר, בוא נדבר על המשחק אתמול, אחת-אחת בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. מבחינת מכבי תל אביב, עניין של הליגה, אפשר כבר להגיע עם קרוקס למשחק הבא, זאת אומרת, בוא נאמר, נשאר הגביע. אבל אם הם לא ינצחו את הפועל באר שבע בחצי הגמר, אפשר לבוא אפילו עם סנדלי שורש ברגל אחת. וזהו, היה להם יתרון, הפסידו אותו, זה מה יש.
אני חושב שדווקא אתמול מכבי תל אביב הפתיעו קצת ביכולת, היו סך הכל יותר טובים ממכבי חיפה לרוב דקות המשחק, כמובן עם ההופעה המרעננת והמרשימה של אוסקר גלוך ושני החלוצים הטובים, ובאמת היו יותר טובים ממכבי חיפה. מכבי חיפה נראית כאילו היא על העדים קצת, נראית כזאת כבר.
אם החלוצים היו טובים, הגילי, התוצאה הייתה 3-0 למכבי, תל אביב.
אתה צודק, אתה צודק.
היה להם הזדמנויות פשוט, אתה יודע, של 2 מטר מהשאר.
כן, בסופו של דבר, אתה יודע, שרי משווה דקה אחרונה, וכל התיאוריות וכל החרבות שהושחזו חוזרות חזרה לנרתיקים, כי זה נגמר תיקו בסוף, אבל מכבי חיפה לא בכושר טוב, כבר תקופה מאוד ארוכה, שחקנים לא בכושר שלהם, פלניץ' אתמול במשחק הכי חלש אולי שראיתי אותו במכבי חיפה. אצילי עוד לא חזר ליכולת שלו מלפני הפציעה, למרות שהחילוף שלו היה מאוד מאוד מוזר לי בדקה 60 בפיגור, להוציא את הכוכב שלך. אני לא הייתי עושה את זה, גם אתה מפסיד אותו
משחק פסיכולוגית. משחק שני ברציפות שמוציאים אותו, והוא לא כך אוהב את זה.
כן, אני באופן אישי גם לא מתחבר לזה, כי בכל זאת זה הכוכב שלך, ובמיוחד שאתה בפיגור ואתה צריך שוויון. לא יודע, אני לא הייתי עושה את זה, אבל בסופו של דבר שאתה משווה דקה 90, אז הכל נשכח. בקשר למכבי תל אביב.
לגבי גילי, לגבי אצילי, תראה, זה חודשיים כבר, אם אתה מחבר את הפגרה של הנבחרת, שהוא לא נותן לא גולים ולא לא עושה את העבודה שלו. עכשיו, אצילי זה דווקא בשורה למכבי חיפה. אני אגיד לך למה. כי אם הוא חודשיים לא פוגע, והוא לא פוגע, והוא נראה, הוא היה צריך להחליף אותו לפני דקה 60, כי הוא היה גרוע מאוד אתמול, והוא גרוע כבר חודש. אז בא עכשיו מאמן שאמר, רגע, נתנו לי את התפקיד לממה, אני אעשה מה שאני מבין. וזה בסדר, אבל זה טוב למכבי חיפה, כי מכבי חיפה אמרו שמכבי חיפה בלי אצילי לא לוקחת אליפות. הנה, מכבי חיפה בלי אצילי, גם מנצחת, גם מגדילה את הפער, גם משווה בדקה 93, גם רואה את אצילי הביג בוס, יוצא בדקה 60 פעם אחת, ויוצא עוד פעם בדקה 70 פעם שנייה, ובועט בדברים, או לא בועט, או הולך לספסל בכעס, ובסופו של יום, הדבר הזה, התקופה הזאת עבור מכבי חיפה היא מצוינת. לא תנויה על אצילי.
קודם כל, בכל התקופה הזאת, זה לא שמכבי חיפה טובה, היא לא טובה, היא כן מגרדת את התוצאות, אתמול גירתה תיקו, גם הניצחון ה-3-0 הגדול על הפועל תל אביב בסמי עופר, אם מסתכלים נטו על יכולת, היא לא היה ביכולת גדולה.
אני מזכיר לך שהגדיל את הפער.
זה גם שאלה, כי כן, כי האחרות לא מנצחות, אבל
בסדר,
זה גם שאלה.
אבל זה חלק ממשחק כן, ליגה, אתה יודע, בליגה, תחרות
שאלה
ליגה.
שאלה מעניינת גם אם גיא צרפתי לקח את ההחלטות לבד, אם ברק בחר נתן להם הוראות
לא, מהבית. לא, ברק בחר לא נתן לו הוראות להחליף אותו בדקה 60, אני לא יודע אם ברק בחר בכלל את המשחק אתמול.
ואני מאמין שהוא כן ראה, אבל זאת שאלה, ובכל זאת זה הכוכב שלך, וגם שהוא בתקופה פחות טובה, הרי בסופו של דבר אתה מאמין בו וביכולת שלו, וזה לא ש...
תשמע, אני איתך לגמרי.
חזיזה גם לא בתקופה טובה. דרך אגב, מי שאתמול כן הפתיע, ואתמול מי שכן הפתיע, והיה אולי במשחק הכי טוב שלו, זה צ'יבוטה, אתמול שנכנס.
כן, אבל אתה יודע. באמת נראה
יכולות שציפו לראות את זה סוף סוף ממנו, ואתמול נראה שזה השתחרר אצלו.
זה נכון, אבל זה 20 דקות, וצ'יבוטה זה לא כצעקתה, אבל בסדר, זה בעיה של מכבי חיפה לשלם כל כך הרבה כסף, שהוא ייתן איזה 3-4 מהלכי כדורגל, שנגיד שהוא זה. אני רוצה לשאול אותך אבל שאלה אחרת. הרי בסופו של דבר, הבעיה של מכבי חיפה, היא כמו שאתה אמרת בתחילת הדברים שלך, פלניץ'. פלניץ' גם כן, כבר 3-4 משחקים לא ביכולת טובה. ומכבי חיפה... אתה יודע, אתמול היא קיבלה את הגול על אבו פני. אבו פני שהוא הדבר הכי חם והכי לוהט שמכבי חיפה, עשה לו אוסקר, עשה לו מהלך כדורגל ושלח את הכדור פנימה. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, מה יותר חלש בתקופה הזו? ההגנה של חיפה לדעתך או ההתקפה של חיפה?
לא, אני חושב שתמיד ההתקפה של חיפה יותר טובה מההגנה, שם שחקנים איכותיים. כן, שיחק להם קלף העונה. פתאום שון גולדברג טרף את הקלפים ונהיה בלם מצוין, ואלי מטופרי ירד, ובאמת עזר לפלניץ', אז בסך הכל מכבי חיפה יותר נשענת על ההתקפה, זה קבוצה שהרבה מאוד מגיעים נגדה למצבים, בהמון משחקים מגיעים נגדה והיא חשופה, זה גם השיטה של ברק בחר, גם שהוא אימן בבאר שבע, היו נגיעים נגדם להמון מצבים, אבל בסוף הוא מביא את התוצאות ומנצח ולוקח תארים, עכשיו שמכבי חיפה, גם ההצבה של רודריגז כל הזמן בשמאל ולשים את סן בחוץ, מישהו עם רגל שמאל טבעית, גם לזה אני פחות מבין, וגם עוד סימן שאלה גדול זה החזרה של נטע לוי, שעדיין...
חוזר לא טוב, אתמול איבד הרבה כדורים, אבל תן לו צ'אנס.
הוא כבר חודשיים אחרי הפציעה, והוא גם נתן גול
מתמני
בחדרה בגביע הטוטו, וזה נראה בינתיים שהוא עדיין לא חד, וזה גם שחקן...
דבר איתי על גילי, על אוסקר גלוך, באמת כישרון צעיר, אני רק חושב, אחרי שאני שומע אנשי מקצוע, שכן מבינים בתחום, שאם הוא לא יצא לחול בעונה הבאה, או לכל המאוחר בעונה אחריה, ההתפתחות שלו תיעצר.
קודם כל זה צעד מבורך של מכבי תל אביב, ויפה שעה אחת קודם, שחקן שמככב כל...
טוב שנזכרו בו, אתה יודע, באמת בפלייאוף, כן.
בדיוק, וזה גם אולי בגלל הפציעה של דן ביטון, זה עזר להם להחליט. שחקן שמככב בכל הגילאים, מככב בנבחרת הנוער בשנתון מעליו, בשנתון 2004, בשנתון 2003. ואתה יודע, כולם יודעים שזה היה הלום של המחלקה. אז למה לחכות? אצל אבי לוזון הוא כבר היה עכשיו על החלון.
לא כזה, גם אני מזכיר לך, טל בנין ואבי נימני ורביבו, כולם...
זה לא אותה תקופה, זה לא אותה תקופה.
בגיל 16 בבוגרים כבר.
אבל באותם שנים לא היו פה זרים שמוציאים שם רע לחלטורה, ותופסים כאן מקום של כישרונות מקומיים.
זה נכון.
משהו שצריך לבוא מלמעלה, מה שקורה כרגע שאין ג'ורדי קרויף, מה שקורה זה שכל מאמן בא והוא מחליט את
איך המחליטיות. איך למעלה, גילי, מפטרים פה אנשים על טקו, על מה אתה מדבר איתי, איך הלך למעלה?
לא, אני אומר שאם יש מדיניות למועדון...
איזה מועדון פה יש לו מדיניות?
בלי תלות ומאמן, אז אתה מחליף מלמעלה...
למה, מכבי חיפה לא זרקה מאמנים מחזור 9?
לא קשור, אתה מדבר שם על שירוב צעירים.
איך מאמן יכול לבוא לשלב צעיר, כאשר הוא יודע שמבחינתו, כל משחק זה מלחמת עולם?
שאתה נס 10 נקודות מהמוליכה, ואין לך סיכוי לקחת
אליפות? יפה, אז זה סבבה.
אתה לוקח שחקן, אם היה נקודה, תאמין לי, גלוך לא היה רואה, לא את הדשא,
נכון,
את חדר ההלבשה הוא לא היה רואה.
אני מסכים איתך ב-100%.
נכון, אני גם מסכים, אבל אני אומר שאם יש משהו מוכתב מלמעלה, אז גם זה מוכתב למאמן, שהילד הזה צריך לשחק או להשתלב.
כן.
בסוף עשו את זה, אתה יודע, חודש וחצי לסוף העונה, שזה עדיף מלא לעשות את זה בכלל, אבל לגבי אוסקר עצמו, איזה כיף לראות אותו.
כיף לראות אותו, ואני מקווה שנראה אותו יותר, ואני מקווה שהוא יטוש מכאן מהר.
והרבה שחקנים, אתה יודע, בהופעת בכורה שלהם עושים איזה רושם, ואחרי זה חוזרים למציאות, היה לנו את זה עם קובה סאונה, אבל עם אוסקר נראה שזה לא...
מהיר.
הוא שחקן, הוא טכני, אתה רואה שהוא לא מתרגש, הוא רוצה את הכדור, ובאמת עתידו לפניו, ונקווה, אתה יודע, שאנחנו לא קושרים לו כתרים מהר מדי.
נכון.
אתמול הוא הראה פוטנציאל של שחקן גדול, הלוואי שימשיך.
על הכיף, גילי, המון המון תודה.
תודה, ביי ביי.
נדב צפציפר, ידיעות אחרונות ויינט.
הלו, חברים.
קודם כל לגבי מנור סולומון, על פי מה שאני קורא, וגם פבריציו רומנו מדווח בלוג שלו ובאתרים בכלל. ביממה הקרובה אמורה לחתם העסקה בין פולם, שתעלה לתחזור לליגה, לפרמייר ליג באנגליה, ומנור סולומון.
כן, אז יכול להיות שפרסמתי את זה לראשונה בידיעות אחרונות על המשא ומתן בין פולם מיד אחרי שהוא חזר מאוקראינה, שהוא ברח מאוקראינה, וזו באמת הקבוצה היחידה שניהלה איתו משא ומתן לאור כל התקופה האחרונה. אני יכול להגיד לכם שיש שם מאמן פורטוגלי שמאוד מאוד מעריך אותו, אוהב אותו. אגב, פולם הבטיחה את עליית לפרמייר ליג כמעט באופן סופי. יש שם מאמן פורטוגלי שמאוד מאוד, מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך אותו, והציעו עליו 18 מיליון יורו בינואר האחרון, וברגע האחרון זה התפוצץ, ולכן החליטו לצאת הצעה נוספת, אבל לאור המלחמה באוקראינה, ה-18 הפך להיות 7 מיליון יורו, והוא אמור, באמת, העסקה אמורה לצאת לפועל, אני מעריך
יורו, אני רוצה 7 מיליון יורו.
כן, אז זה פוגע רק במכה פתח תקווה, כי בסך הכל אחרי הסכום שהם קיבלו, מגיע להם עוד 20%.
אין להם אבל זכות וטו.
לא, אני אומר, אין להם זכות וטו, ברור שאין להם.
בסדר, לא פוגע.
רגע, אבל הוא יוצא ככה, אם הפער הוא מיליון, אז הוא יוצא עם 200 אלף. אתה יודע, הוא לא יוצא עם, נגיד, עם 18 מיליון, אז 20% מ-12 מיליון. הפער, ההבדל, כן? אז זה הרבה כסף. אז יש כאן מה שנקרא...
אתה דואג לכסף עכשיו כמה פתח תקווה תקבל.
ברור, הם דאגו גם כן. רגע, למה הוא שמר לעצמו 20% אבי? כי הוא ידע מה הוא מוכר.
בסדר, גם משבעה מיליון יורו, כמו שאומר צנצי, זה סכום יפה לקבל.
אז הוא לא שבעה מיליון, שישה הוא קיבל. על הפער.
לא על הפער. מהעברה הוא מקבל...
אני לא יודע אם מקבל מהעברה, אני מישהו מקבל מההבדל.
הנה,
הפער,
זה באמת לא שווה.
כן. טוב, עכשיו בוא נעבור למכבי תל אביב. שמעתי גם את גילי ורמוט וגם אנשים נוספים, באמת מעללים ומשבחים. האם קרסטייץ', קודם כל שחתי כשהוא שיתף אותו, מזור שלישי בפלי אוף שעבדה כל תקווה, אבל בוא נדבר רגע על קרסטייץ' עצמו. קרסטייץ', אני מבין, לא צריך לפרוק את המטען כולו. שיהיה לו קל להרוש בסוף
המון. בוא נגיד שזה מה שמסתמן, בטח שאתה עושה, שאתה מוציא את יובנוביץ' וטריסה, ומחליף את בלטקסה ואבי ריקן, שבוע שני ברציפות אחרי שעושה את דמייני, שאתה מחליף אותו במקום יובנוביץ', אז אתה מאמין שכנראה פחות יודע לנהל משחק. אגב, הוא הגיע מוכן מאוד למשחק הזה, ומכבי תל אביב הייתה הרבה יותר טובה,
רגע, אבל...
עד בדקה 75.
הייתה טוב, תשמע, מכבי תל אביב יכלה לעשות 3-4-0 במחצית.
נכון? נכון?
עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו.
עד הקשישים יש מונח.
לבוא ולהגיד שהמאמן עשה טעויות כי בגלל ששרי הלך לו פוקס של החיים שלו בדקה 93, אתה יודע, וזה פוקס, כי הוא שתי דקות רק בזבז כדי...
זה ביתה,
זה ביתה, אם היא פוגעת בכתף של מישהו בחומה, זה לא גול, נו. אבל זה לא כישלון של קרסטייץ', בוא נה, להקים את קרסטייץ', צנצי. אתה יודע, קודם כל רציתי להגיד לך משהו לפני שאתה עובר מכתוב. להביא סקופ בעידן הנוכחי, כל הכבוד לך על פולם, וזהו, זה חתיכת סיפוק שיש לך מיליון רשתות ומיליון אתרים, ועכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחר. אני רוצה להגיד לך משהו אחד. קרסטייץ', לדעתי, מאמן מעולה. הוא קודם כל אלה שהוא הביא בינואר, מספקים את הסחורה, הוא החזיר לחיים כמה שחקנים שכבר עשו עליהם איקס, הוא עכשיו הביא את אוסקר, מעלה את אוסקר גלוך, נותן לו כבר שני משחקים לשחק, מנפיק את הסחורה. מי היה עושה את הדברים האלו לפניו? מי? איזה מאמן?
יוני, קודם כל מי שאימן נבחר טרבג יכול לראות מאמן טוב, אני לא משהו לא מאמן טוב, אבל אני לא בטוח שמכבי תל אביב רואה את זה עין בעין יחד איתך, כי מכבי תל אביב רואה את החילופים שלו, ומכבי תל אביב רואה את זה שהוא צבר בסופו של דבר 3 נקודות. לא יודע, מבחן התוצאה, אם היה פוגע בשירי, ואם היה פוגע בגיא מלמד, בשורה התחתונה, מכבי תל אביב 3 נקודות מ-9 אפשרויות בפלייאוף העליון. זה בדיוק מה שמיץ' גולדה חשש ממנו, וזו הסיבה בדיוק למה הוא לא החתים אותו מראש, שכולם אמרו איזה יופי וכאלה, כי הוא עבר את אותו דבר, אותו סרט עם ולובן. עוד פעם, אל תשווה קרסטייץ' לבנלובן, קרסטייץ' הרבה יותר טוב מבנלובן. בנלובן באמת הכל חוץ ממאמן. אבל אני אומר כאילו בשורה התחתונה, אתה 3 מ-9, אתה 10 נקודות ממכבי חיפה. אתה לא עכשיו תימקת ועשית משהו גדול וזה.
אתה מבין
את זה?
טוב, בסדר, הוא יודע, הוא תשמע, זה לא שהוא לא ניסה, הוא עשה הכל. השחקנים, אתה יודע, גם, בוא נאמר, יש להם איזה 80% חלק. כן, זה לא הוא לבד. זה לא קסטייץ' שהביא רק סרגים.
חד משמעית, אני אומר לך, שנה הבאה בסגל של מכבי תל אביב יהיו המון המון שינויים.
כן.
בצדק קו. אגב, הבלם שנכנס לפורטוגלי, שלא שיחק ובגלל פציעה וכאלה, סקה נראה נפלא לדעתי אתמול, יחד עם סבורית. זאת אומרת, היו כמה דברים חיוביים מאוד
במכבי תל אביב. סבורית היה מצוין, עזוב,
סבורית. אני אומר לך, אתמול יוני, אתה יודע, בינינו, כמה היה חסר, אתה אומר לי על שרי, אני אומר לך יותר מזה, כמה היה חסר שפריצה יכבוש עם רגל שמאל שם ליד הקורה?
מה זה?
היו למכבי תל אביב הזדמנויות לגמור את המשחק בדקה ה-60. עכשיו
שהיית יכולה הייתה לעשות 3-0.
כן,
נכון.
אבל עוד פעם.
אבל בואו נגיד מילה טובה על החבר'ה, על השופט. חבר'ה, אנחנו שוחטים אותם.
יוני, אופי לא קונים במקולת.
מה?
יש משפט מקביסטי, אופי לא קונים במקולת. אז אופי לא קונים במקולת כנראה. מכבי תל אביב 2022.
תגיד אבל מילה טובה לשופט, סנצי.
למה?
אני רוצה להגיד תודה רבה לבר.
הלך לבר,
בחיפה כועסים עליו, מה זה? בחיפה כועסים עליו על השער, שלא היה ב... סליחה, במכבי תל אביב, אני אומר בחיפה. מכבי תל אביב כועסים עליו על השער השוויון, שלא עמד בתקנות של ביצוע כדורי עונשין.
אם מישהו נכנס בין הזה,
יש פסיקה ברורה בזה, אבל זה, אתה יודע, זה...
אגב, מכבי תל אביב תעמוד לדין על לא קריאות גזעניות, על ההתנהגות בלתי הולמת בגלל המשפט את הכבשים.
כן?
שהם החילו לאבו פאני לעשות משהו
כבשים. אז למה זה לא נכנס לתקנון? אנחנו צריכים שהתקנון יכיל את כל המילים. אתה יודע שיהיה, מה שנקרא, שיהיה תקנון טוב.
שמעת על שתיקת הכבשים?
שתיקת הכבשים, כן. אתה מבין? זה לא, הם פוחדים שם שיהיה סיבוכים
בעיון. במקרה הזה החילו לו משהו אחר עם כבשים, הנה.
אה?
כן, כן.
במקרה הזה החילו לאבו פאני משהו אחר שקשור
בכבשים. אוי, אוי, אוי. כן, יהיה בכלל מצד בבית הדין. יש מה שנקרא, לפני החג, יש איסוף של כסף.
גם מכבי חיפה, גם מכבי חיפה אתה אומר.
גם מכבי חיפה, גם בית ירושלים. אתה יודע, יש הרבה, יש איסוף, איסוף של כסף רציני, משמעותי.
כן, אבל מה עושים? 20 מפה, 10 מפה, 20 מפה.
חבר'ה, בואו נרוץ. צנצי, אני ראיתי פה ידיעה שממש משמחת בספיניותה, ששר האוצר ליברמן ושר הספורט טרופר חתמו על הסכם שהאוצר יקצה עד שנת 2031, זה לא מחר, 3 מיליארד שקלים לפיתוח מתקנים. השאלה באמת אם סוף כל סוף במדינת ישראל שיומת הסטארט-אפ תהיה גם בריכת שחייה אולימפית, מה שנקרא אקוויטיק סנטר אחת, שנוכל באמת להתגאות בה, חוץ מאשר וינגייט.
צריך? אתה חושב שצריך בחירת צייה?
מה אתה אומר? מה זאת אומרת? איך אפשר להתפתח?
אוקיי.
איך אתה רוצה? אתה רוצה שהשחיינים ימשיכו
לשחות בקאפלן? אבל קוף, אתה יודע מה הבעיה עם הבריכות? הבריכה בסופו של דבר מעבר לבנייה שלה, הסיפור הכי משמעותי זה התחזוקה שלה.
נו, אז מה לעשות?
ולכן אני... שמע, אתה מדבר איתי על אקוואטיקה, אני מדבר לך על זה שכדור מים...
בשביל לייצר איזה גמר אולימפי, גמר, אפילו לא מדליה.
גם נשים וגם גברים, נבחרת הכדור מים עלתה לאליפות אירופה, הם מתאמנים בריכות של קאנטרי, אתה יודע שהחבר'ה המבוגרים שוחים לידם.
שבוע שעבר ראיתי אימון של אסה תל אביב, מקום 2 בליגה עם שחקני נבחרת וכאלה, שעלו לאליפות אירופה, מתאמנת בבוקר, ב-11 בבוקר בבריכה באוניברסיטת תל אביב. באוניברסיטה, על שער אחד. הם התאמנו, הקצו להם בבריכה משהו כמו, אני אומר, אמנם זה בתוך מים, זה מטר קוב, אבל בוא נאמר בשטח, משהו כמו 20 מטרים רבועים.
כאילו רק התקפה.
אתה מבין, אין, רק שער אחד, אתה יודע, וכאן
אתה עובד. אתה יודע מה הגובה, אתה יודע מה גובה המים, אני צריך בכדור מים, 2 מטר, אני אומר לך, יוני, הם בזה של הרדודים עם הילדים,
לא.
הם מתאמנים שם.
אז קושרים להם את הקרסול לברך מאחורה.
לא צריך יותר, אין לנו לא כדור מים ולא שחיינים.
והם הגיעו לאליפות אירופה, והכדורגל שמשקיעים בו.
לא צריך יותר, חבר'ה.
והכדורגל לא יגיע עוד 400 שנה, אבל כמו אומרים, מתקנים. כן.
אני אומר לך משהו, משפט אחרון, הכדור מים זה החומר האנושי, האיכותי ביותר בספורט הישראלי.
זה ידוע.
זה כל הטייסים. כל השלדגניקים וכל המטכ"לים.
כן, אבל יש בעיה, הם לא מתאימים לספורט הישראלי, כי אין להם בעיות מנטליות. צנצי, בריאות.
תודה.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אני חייב להוסיף על הכדור מים, כי זה ענף שאני קרוב אליו.
כן.
ואני מסכים, ביוקנעם, למשל איפה שאני גר, שזה באמת קבוצת נשים הכי טובה בארץ, מתאמנים בבריכה שהיא בכלל לא תקנית. ורוב האגודות מתאמנות בבריכה שהיא לא תקנית, חוץ מאסה תל אביב, כמו שאמרת, ובווינגייט. כולם בכלל בבריכות לא תקניות מבחינת הגובה, מבחינת
סדר, עומק המים. מוצאים, מוצאים פתרונות, קושרים את הרגליים באזיקים וכאלה. אתה יודע, זה ענף בלי בעיות מנטליות, אין להם בעיה.
וזה כן. באמת ילדים שמתאמנים 6-7 פעמים בשבוע.
אז אולי יבנו וייס, אולי יבנו עכשיו שנתנו 3 מיליארד,
שעד
שיגיעו, אני אהיה כבר בן 90.
כן, לא
אבל כאילו, כן.
זה ממש לא מדהים אותי אם יבנו עכשיו או לא יבנו.
כן, חתמו. וייס, מה קורה בחיפה? לא בדיוק צוגת צי של המועדון, כך שיש, אתה יודע, באמת השיגו, אבל יש ירידה גדולה
זה ברור שיש ירידה גדולה ביכולת, אבל מכבי חיפה אתמול היו מאוד שמחים בסוף, זה החגיגות שהזכירו אליפות, כבר הזכירו שהגול של שרי הוא סטייל הגול של אדורם קייסי נגד הפועל תל אביב, אם מישהו זוכר לפני הרבה מאוד שנים באחת אחת שהביא אליפות בסוף למכבי חיפה, אז באמת הייתה שמחה, אבל גם אתה יודע, יש צרות במכבי חיפה, כי זה שלא הולך מביא להרבה מרמור, וגם היה אתמול...
אני זוכר רק גול אחד של קייסי, נגד שטורם גראץ.
לא, הגול נגד הפועל תל אביב הוא גול זכור מאוד, בראש, דקה 90.
זה הגול שהעלה את מכבי חיפה לשלב הבתים של ליגת
אלופות. אני יודע, אני יודע, 3-2, כן.
אבל תגיד לי, היה תרגיל או שמתוכנן מראש, או שלא היה תרגיל?
בביתה החופשית?
כן, אז במה אני שואל?
כן. כן, כן, חד משמעית, לא מתוכנן מראש, באותו רגע ביקשו מג'וש כהן ללכת לסדר את החומה של מכבי חיפה איך שיהיה, ושרי, לפחות לפי מה שהוא אמר בסוף לשחקנים, הוא אמר שברגע האחרון הוא קלט שדניאל פרץ עומד ממש באמצע.
אוקיי, זה אתה מספר לי מה היה בביתה, השאלה אם זה דבר שעובדים עליו באימונים. זה השאלה שלי. אם לא, אז הכל בסדר.
לא, 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 עובדים, עובדים, עובדים בכדורים חופשיים.
שמה, ששני שחקנים עומדים לפני החומה, שלושה שחקנים שמושכים את זה.
כן, כן.
ותגיד לי רגע, מי מקבל את ההחלטה לעשות את התרגיל? מה, זה בא מג'וש כהן? זה בא ממי זה בא?
לא, לא, בדרך כלל את התרגילים האלה זה וייזינגר, מאמן השוערים, הוא זה שאחראי על התרגילים גם במצבים נייחים, גם בביתות חופשיות, גם את כל הדברים מהסוג הזה, גם איך עומדים בהגנה במצבים נייחים, אז על הצד הזה אחראי גיא וייזינגר.
שמע, ראיתי משהו מעניין, העונה פעם ראשונה, המצלמה עוקבת לא מעט אחרי ינקלה שחר, וכל העונה היא באה אליו לא מעט פעמים, ותמיד הוא נראה נינוח ורגוע, אתמול בפעם הראשונה ראיתי אותו עם התנועות ידיים, לא רואה מה מדבר, כי הוא עם מסכה כל המשחק, אבל רואים שהוא לא שבע רצון, יכול להיות שזה בגלל שגיא צרפתי היה על הקווים?
לא, ממש לא, כי צריך להגיד שמכבי חיפה מאוד מערכה את גיא צרפתי, ומי שיודע מה שהולך באימונים של מכבי חיפה, אז ברק בחר הוא יותר סוג של מנג'ר אנגלי מאשר מאמן בארץ, מה שאומר שצרפתי גם מעביר אימונים הרבה פעמים, וגם אתמול, אחרי הסיבת עונים, צרפתי נשאל, למה אתה מסרב בעצם להצעות מהפועל חדרה, לקבוצות אחרות, אז הוא אמר, כי אני מרגיש בהתנהלות שאני מאמן לכל דבר. אז זה לא, ינקה שחר מעריך את צרפתי, הוא דיבר איתו גם לפני המשחק, אבל מכבי חיפה נראית לא טוב בזמן האחרון, צריך להגיד את האמת.
אני אומר לך את זה כל יום שישי, אתה לא מקשיב.
האמת.
על הכיפק. וייס, המון תודה.
תודה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז אנחנו עם שני משחקים גדולים במסגרת רבע גמר ליגת אלופות, שלב הגומלין. בואו נתחיל במשחק המרכזי הערב, אם כי בואו נאמר שהסיכוי של צ'לסי להפתיע הוא קלוש ביותר. ריאל מדריד מארחת את צ'לסי עם יתרון של 3-1 מהמשחק הראשון באנגליה, כמובן שריאל פיבוריטית למשחק הזה.
ואין שערי חוץ.
כן, אם כי התוצאה באמת עם היחס הכי גבוה פה זה תוצאת תיקו. נזכיר שצ'לסי אלופת אירופה, וריאל מדריד היא סיינית השחיות בליגת אלופות, כך שבכל מקרה מדובר פה ביופי של משחק. ניתן את היחסים, ניצחון ביתי של ריאל 2.05, תיקו 3.35, כאמור ריאל תעלה גם במצב של תוצאת תיקו, אבל כמובן מדברים על בתום 90 דקות, וצ'לסי, ניצחון שלה, לא משנה כמובן איזה ניצחון, היחס פה הוא 2.55. קופמן, נתחיל איתך.
צ'לסי.
צ'לסי ניצחון חוץ.
כן, מעניין. 1-0 לא קורה כלום.
בסדר.
הם צריכים 2 להערכה.
נכון, אבל גם ניצחון חוץ.
לא, הוא לא אומר שהם עוברים, הוא אומר שהם נצחים.
אימור מעניין. אני פה מראש שאומר שהאימור שלי זה תוצאת תיקו. יוני, מה אתה אומר? משלים בו משולש.
אני הולך, כן, לגמרי משולש. קל.
קל ריאל.
קל ריאל.
כן, הם פיבוריטים. אין ספק.
בנזמה ועניינים, ואתה יודע.
הם נראים יותר טוב. נראים okay. יותר טוב, וצ'לסי בסך הכל במקום השלישי באנגליה, אבל מרוחקת מאוד, עם 62 נקודות, מרוחקת מאוד מליברפול וסיטי, שכמובן הלכו ראש בראש עד הסוף במאבק שלהם על האליפות בפרמייר ליג. נעבור למשחק השני, הרבה הרבה יותר פתוח, לפחות על פי התוצאה במשחק הראשון, מדובר על בייר מינכן מול ויאריאל. בייר מינכן הפסידה במשחק הראשון באופן די מפתיע בספרד לויאריאל 1-0, והיא מארחת את המשחק הזה לפי היחסים היא פייבוריטית סופר ברורה. ניצחון ביתי של בייר מינכן, כמובן שוב אני חוזר בתום 90 דקות, 1.15, תיקו 5.40, וניצחון חוץ של ויאריאל, שימו לב ליחס הזה, 8.20. חתיכת יחס, גם תוצאת תיקו זה יחס מרשים ביותר, 5.40. קוף, הימור שלך.
ביירן.
ביירן.
ביירן, קוף אומר שביירן לוקחת גם את הגביה, כן?
באמת? קופמן, אתה חושב ש-all the way?
עד הסוף הוא אמר
בהגביה. עד הסוף. מעניין.
אותי לימדו
ש... הם לא ממש מרשימים.
אותי לימדו שדויצ'לנד זה איברלס, לא שאהבתי את זה, כן, אבל אני לא מתעסק איתם.
הבנתי, מעניין.
אני הולך פה על תיקו.
אני חובר אליך, יוני, ובתוצאת תיקו צריך לזכור שביירן עפה.
עפה, כן.
וויאריאל הקטנה, צוללת הצהובה, מעפילה לשלב חצי הגמר.
אני חושב, כן.
מעניין, זה מאוד מאוד מעניין.
עוזי אמר לי לפני כמה ימים,
אנחנו נדבר עם עוזי עוד מעט, נדבר איתו בשעה הבאה, ואתה יודע מה, יהיה מאוד מעניין לשמוע מה האמור שלו. המשחק הזה, למרות שנראה לי שעוזי בסופו של דבר לא יהיה נגד ביירן.
נכון, גם לי נראה.
אוקיי.
הוא יגיד, אל תזלזלו בוויאריאל.
אל תקלו ראש.
בדיוק.
100%, תודה חברים.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אתה לא חושב שמכבי חיפה בירידה בחושר המשחק, בתאום, מצבים, כל הדברים האלה?
אני אומר לך שהם ירידה תלולה, אני כל שבוע מדבר על זה בתוכנית שלי, ומנסה לזה, ומתנפלים על היועדים, אני אומר לך,
התוכנית זה ברדיו צפון 104.5, לא רדיו צפון, 104.5.
רדיו צפון 104.5.
כן, רדיו צפון 104.5, כן.
כן, כל
יום שישי, כן.
נכון, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, מכבי חיפה כבר חודשיים לא פוגעת, ואני כן מסכים עם מה שהוא אמר לגבי הניצחונות שלה להפועל תל אביב, וזה שזה היה איזשהו משהו ש... אתה יודע, התחבר למשחק מכבי חיפה פשוט, אתה יודע, אתה זוכר את הרביעיות, חמישיות, שישיות, זה לא קיים יותר, ההתנפלות על הכדור, המחויבות.
טוב, אנחנו פלייאוף עכשיו.
אנחנו פלייאוף, נכון.
יאללה, בוא נרוץ.
יכול להיות שזה מכבי חיפה כבר הבטיחה לה את עצמת האליפות, ולכן...
מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות?
לפני חודש וחצי עוד לא הבטיח,
בסדר, אבל עכשיו שבע, מכבי ירדה אתמול לגמרי מהעניין, בבאר שבע גם שלושה משחקים, יש שבעה, אני חושב שבסך הכל חיפה תשיג את התואר, בוא נאמר אני שוכנע. יאללה כדורסל, הרלה וייסברג, וואלה, הלאה, ערב טוב.
הלאה, ערב טוב.
הערב בתשע, הפועל חולון בשטרסבורג, אחרי שניצחה במשחק הראשון, ניצחון הערב, והיא עושה היסטוריה ועולה לחצי הגמר של ליגת האלופות של פיבה, BCL. במשחק הראשון הם שכנעו, נגד מכבי תל אביב הם שכנעו, נגד הרצליה הם שכנעו. השאלה אם באמת ממשיכים בזה.
טוב, בכלל, בתקופה מדהימה, אני מזכיר לכם שהפועל חולון לפני חודשיים, סך הכל, ספרה משהו כמו 11 משחקים רצופים שלא צריכה להגיע אפילו ל-80 נקודות. ובחמישה המשחקים האחרונים היא קולעת 15 שלשות למשחק, 90 נקודות בממוצע, 46% ל-3, באמת נראית כרגע בכושר C, ואני חושב שמי שממחיש את זה הכי טוב זה דווקא היידן דלטון, שאתה יודע, זה היה מובן מאליו.
תגיד, אבל איך במהפק הזה, איך הקיצוניות הזו, עם אותם שחקנים, עם אותו מאמן, עם אותו, איך?
אז אני חושב שקודם כל זה לא אותו מאמן, כי אתה יודע, גודס רק נכנס לעניינים בתקופה ההיא של ה-80 נקודות, וכן היה איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי בסגל, אמנם רק שחקן אחד, קוראים לו טיירוס מגי, שבאמת כל הפנטזיות וכל החלומות של חולון על מה יקרה כשהוא יחזור, הכל יתגשם.
תראה, אתה מקבל פה אבל סחורה גם משחקנים אחרים, אדאמס.
בדיוק, בעקבות הכניסה שלו.
ואיך קוראים לו, והשחקן שקלה עכשיו נגד מכבי והרצלי, איך קוראים לבחור?
היידן דלטון, שבע שלשות, אחרי שהוא בכלל לא שיחק במשחקים הקודמים, וברגע שטיירוס מגיע למגרש, זה גם מפנה את האחרים, כי אי אפשר להתראה, אם אדם סמית תופס יום, אי אפשר להתרכז רק בו. כי יש לך את היוס מגיל.
בוא נאמר ששחקני החוץ עושים את העבודה, גם רגלנד, גם פניני שהוא נמצא, אם הוא לא קולע, אז הוא מנהל את המשחק על המגרש, על הפרקט, אבל שחקני הפנים בעיקר נותנים גוף, כי יכולת לא מי יודע מה כמה.
נכון, והנה, ועדיין יכולים את מייקל קייזר נותן פה ושם משחקים טובים, כמובן בעמדת עצמו פורד יש גם את רפי מנקו, שאם הוא תופס יום, אז האיום מבחוץ רק הולך.
מה המשמעות של פיינל פור, באמת, ברמה גלובלית? איך מסתכלים על זה כזה?
קודם כל, הפועל חולון, לאט לאט, ובמתינות, הולכת ובונה לעצמה מסורת באירופה. זו שנה חמישית שלה, אם אני לא טועה בליגת האלופות, בהתחלה הם לא הצליחו לעבור שלב, היו ככה כפסע מעלייה, ואז פתאום בשנה שעברה עם דדס להתחבר, והגיעו לפיינל 8, והם עושים השנה פיינל 4, בעיקר על רקע, לא בעיקר, אבל על רקע, מה שקורה להפועל ירושלים בשנתיים האחרונות, הפועל חולון הופכת לנציגה מספר 2 שלנו באירופה, וזה משמעותי, וזו קבוצה שכבר ידעה לייצא שחקנים לקבוצות גדולות באירופה, בעיקר זרים, שבאו ועשו כאן את הפריצה שלהם, ואני חושב שזה יקל עליה את החיים גם להביא שחקנים אפילו מוכחים יותר, שאומרים, אוקיי, הקבוצה הזאת יודעת לייצא שחקנים, נותנת במה, אפשר לרשום בהצלחות באירופה, וזה יכול לשדרג את המעמד שלה בצורה מאוד מאוד משמעותית.
כן, בוא נדבר עכשיו על רעיון שעשית עם גל מקל, הוא אומר שם דברים שבאמת לא שמעתי ממנו בעבר, הרעיון מתפרסם כמובן בוואלה, הרגשתי כבוי ומדוקה, אני רוצה לחזור הביתה ולשחק בישראל, אנדורה לא רצה לשחרר אותי לנבחרת, אנחנו מדברים על החלון הקודם, הצעתי לבטל על חלק מהשכר, הם דרשו שיחתום המסמך שערורייתי, שהחוזה מבוטל עם הפצע, כשחזרתי הג'נרל מנג'ר לא דיבר איתי משך חודש, אז הוא עזב את אנדורה, עכשיו הוא בהרצליה, אבל עבר שם הטראומה לא קלה.
כן, קודם כל הוא עוד לא בהרצליה, הרצליה רוצה אותו, ומקל במסגרת הרעיון מספר שהוא עדיין לא קשיר, הוא צריך לעבור עוד איזה בדיקה השבוע ולנסות להתחיל לחזור לאימונים, וכן, הוא לא פוסל את העניין הזה של עוד לשחק העונה בפלי אוף בליגת העל, בקבוצה שמכוונת לאליפות, אני חושב שהרצליה באמת היא כתובת ראויה ומאוד מתאימה מבחינתו.
שמע, כן, אבל הוא אנחנו... בא רק לעונה, או שהוא בא גם לעונה הבאה?
לא, הוא גם אמר, לא, הוא אמר, אני אמר, never say never, אבל בגדול אני סיימתי את הפרק שלי בחול, עכשיו יש לו שני ילדים קטנים, ומשפחה, והוא רוצה כבר...
לא, שאלתי אם הוא בא להרצליה, אז הוא יבוא גם לעונה הבאה.
אני לא יודע אם יחתום כבר גם לעונה הבאה, כי יכול להיות שהוא מחמל לקבוצות עם אספירציות יותר גבוהות, אפרופו חולון ואירופה וקהל ודברים כאלה, אז אני בספק אם הוא יחתום מעכשיו גם לעונה הבאה, אבל איך תדע. מה שמעניין בסיפור הזה עם מקל, מעבר לזה, באמת שהוא תמיד היה, זה היה מובן מאליו שהוא משחק באירופה, ושהוא פחות רלוונטי לשוק הישראלי, זה שחקן שבעצם לקח המון המון סיכונים בחודשיים האחרונים כדי לשחק בנבחרת ישראל, כשהקבוצה שלו לא רצתה שהוא ילך לנבחרת, ובאיזשהו שלב הוא בא אליהם ואמר, אני מוכן שלא ישלמו לי על השבוע שאני בנבחרת, כדי שאתם לא תבוא אליי בטענות, ואני אוכל ללכת, מוכן לוותר על השכר שלי בשבוע הזה, על רבע משכורת, כדי שיתנו לו ללכת, ואז הם כבר עשו שהוא גם יחתום
שלו, נזכיר רק שאנדורה ביורוקאפ, ולכן הוא לא היה חייב, לא היה חייב לשחרר אותו, כן?
כן, למרות שאין התנגשות, היורוקאפ בניגוד ליורוליג, בשבועות של חלונות נבחרות, אין
משחקים, אני רואה אבל מה שאני שומע בידיעות, שיש עוד בידיעות שונות בעולם, נכון, שידרו גם, שחררו גם את, נו, מפרטיזן,
שחררו את ים הדר, את ים הדר
וזה, אבל אתה יודע, יש כאלה שעושים בלגן, אבל לא כולם אוהבים אותנו, מה לעשות, זה מה שיש. הרלה, תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
איך אתה רואה את המשחק של חולון היום בשטרסבורג, שכבר עשתה כמה הפסדי בית בתקופה האחרונה, ארבעה נדמה לי?
תראה, התלוי הוא הפציעה או ההצלחות המקסימלית של ג'ונסון, ואם שניהם פיט למשחק, אז אני מעריך שחולון יכולה לנצח שם, זה לא קל, אני לא מזלזל בשטרסבורג, אבל ברור ששני השחקנים האלה הם שחקנים מאוד מאוד חשובים ומובילים בחולון. חולון בכושר טוב, נכון שיש עומס משחקים גדול מאוד, וזה נורא 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 מקשה על כל הקבוצות באירופה, על כל השחקנים, גם על ההכנה, גם זה, גמרו משחק עם מכבי תל אביב מוצאי שבת, יום אחרי זה טסו די רחוק להגיע לסטרסבורג, אין טיסה ישירה מישראל, והכל לא פשוט.
כן, לא פשוט. יש לנו מחר את מכבי תל אביב מול פנרבחצ'ה. מה אתה רואה שם? זאת אומרת, זה משחק שאם מכבי מנצחת אותו, היא פוגשת את ריאל מדריד, כך על פי השיבוץ בהצלבה?
כן. אני לא רואה שום דרך שמכבי תל אביב תפסיד את המשחק.
לא, היא גם לא יכולה להפסיד מול הקהל שלה את המשחק האחרון בליגה.
מה?
היא לא יכולה להפסיד את המשחק האחרון בליגה הסדירה מול הקהל שלה, רק כי היא רוצה להפסיד.
לא, אני גם לא חושב שצריך להפסיד בכוונה.
כן.
פנרבחצ'ה גם, א', היא מחוץ למשחק, ב', יש לה הרבה מאוד בעיות. פנרבחצ'ה הפסידה אתמול בליגה לגלת עשרי, היא לא קבוצה גדולה, יש שם הרבה בלגן, ופנרבחצ'ה לא במצב שהיא יכולה לנצח את מכבי, לא, ומכבי פה לא תרשה לעצמה, והיא לא יכולה, וגם...
מה זה לא תרשה לעצמה? מה המשמעות? מה המשמעות? הרי אנחנו יודעים שמכבי, השנה, מכבי תל אביב, היא בלתי צפויה. מה המשמעות של הפסד, נגיד, לפנרבחצ'ה?
המשמעות של הפסד שמשחקים נגד מילאנו. אבל אני לא יודע מה יותר. גם מילאנו וגם ריאל מדריד, הם כרגע פגיעות, אבל שתיהם קבוצות טובות, שאסור לזלזל בהם, ובטח לא ללכת למעלה, הם עם יתרון ביתיות, גם מילאנו וגם ריאל, אנחנו רואים שהם גם להם יש בעיות, ומכבי הגיע מאחורה עם כל הסיפורים, כרגע היא בכושר טוב, היא צריכה, היא יודעת שהיא צריכה ללכת לסדרה, שהיא צריכה בטח לנצח משחק חוץ אחד לפחות, אם לא יותר, וזה לא משנה, זה לא... כל משחק הוא שונה, מילאנו הכוח שלה הוא אחר, ריאל מדריד הכוח שלה הוא אחר, אני לא חושב שמכבי תל אביב תפסיד בכוונה, אני חושב שמכבי תל אביב באופן נורמלי, היום במצב הרבה יותר טוב מפנרבחצ'ה, ואין שום סיבה שהיא לא תנצח את המשחק.
כן, כך זה גם נראה. צביקה, בואי, התייחסות שלך לליגה אתמול באר שבע.
אני חושב שבסוף תיתן לי לדבר על נושא המתקנים, אבל דבר.
כן, אז רק תגיד לי כמה משפטים על העניין של... אתמול באר שבע מפסידה להפועל תל אביב 79-86, והיא בראשון נאבקות נגד הירידה, בהנחה שזה יורדת אחת, כמה עולות, אני לא יודע בענף שלך מה קורה, אבל באר שבע עם שבעה משחקים, שבעה ניצחונות, ראשון עם חמישה, איך זה נראה לך לקראת הלאה?
תראה, שתי הקבוצות ברור באופן טבעי שהן הכי חלשות בליגה, הפועל תל אביב עדיין, בליגה קובן בראון, אז המשחק היה יותר קשה ממה שחשבו, השחקן החדש שבאר שבע הביא, הבלקטי, אמרתי לך כבר לפני שבועיים, שהוא נראה לי גניבה, הוא היה אתמול טוב, גם כן לא בהרבה דקות משחק, הוא השתתף בעבירות בהתחלה, הוא גמר עם 24 נקודות, הוא יכול לתת לה אולי עוד ניצחון אחד, יש גם משחק בין ראשון לבאר שבע בתוך המשחקים האלה שנשארו, ואולי זה יהיה המשחק שיקבע את היורדת, כרגע לבאר שבע יש 9-4, אבל הפועל תל אביב הצליחה לנצל את המגרש הביתי שלה ולקחת את הניצחון שהיא צריכה. יש לה עוד כמה משחקים שם קשים. השאלה, מתי ג'קובן בראון יחזור ואיך?
אם. קודם כל, אם הוא יחזור.
אתמול עשה 4 שלשות. קליל גלבוע, באופן טבעי, הייתה הרבה יותר טובה מאלת. אני לא יודע. ראיתי חלק מהמשחקים.
כן, ראיתי גם פה.
קפצתי מערוץ לערוץ, אבל... אילת לא הייתה כמו שראינו אותה לפני שבועיים ולפני שלושה, אלא כבר לקחה את הניצחון שמרחיק אותה מהירידה או מהמאבק על הירידה. כל ירושלים באופן טבעי.
טוב, עזוב את זה, אין לי הרבה דקות ואתה רוצה לדבר על המתקנים. אמרנו, חתמו על 3 מיליארד עד 2031.
המצב הוא מאוד מאוד פשוט.
המצב הוא מאוד מאוד קשה, כן.
לא, צריך לבנות את זה בשנה, צריך לבנות את זה בשנתיים, לא ב10 שנים. תקציב המדינה עכשיו הם מתגאים שגבו הרבה כן, יותר ממה שצריך.
אבל החנוכה היא ל10 שנים, מה זאת אומרת לא ל10?
לא, אז אני רוצה את זה בשנה, מצב חירום.
אתה רוצה, טוב,
הוא רוצה 3 מיליארד בשנה.
בעוד 10 שנים לא יהיה אדמות לבנות עליהם את המגרשים. זה הכל מונבלוב, יבוא ממשלה חדשה, תשקיע את הכסף בחרדים. עכשיו לבנות.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו באמת על כל הדברים האלה, כל השטויות עם קרן המתקנים וכל אחר תברת הזאת.
כן, שהעבירו את זה לך, לאוצר.
אני אתן לך שני מגרשים שסמוכים לאצטדיון רמת גן. אוקיי? אחד זה מגרש של ביתר רמת גן, קיבלו אותו מה שנקרא מדאורייתא. אחד זה מגרש של ההתאחדות. התאורה שקיימת שם אינה מאושרת למשחקים בערב. תאמין, וגם לא לאימונים. עכשיו צריכים להגיש בקשה לקרן המתקנים, שתאשר קרן המתקנים, אחרי זה ההתאחדות, אבל זה רק במגרש של ההתאחדות, הכל שם פרטאץ', כל הניהול הזה. בשבוע
צריך לגמור את זה.
זה לא ייגמר גם בשנה. הבנת? בשנה גם לא. אז אתה אומר לי 3 מיליארד, זה נשמע יפה.
ולשים בולדוזר שכל בוקר יעבוד וידעת שכל הבריכות שדיברו.
איזה בריכות?
המתקני אולמות התמלות, אולמות כדורסל, היכלים, מגרשי אימונים.
איזה בריכות? תחזוקה של בריכה.
צריך לדרוס את הכל.
אבל תקשיב, שאתה מממן בריכה, זה לא רק הבנייה שלה, זה גם התחזוקה שלה.
אני יודע.
אתה מזה 4 מיליון שקל בשנה, מי ייתן את זה?
אוקיי, אז מה, זה חדש?
לא, אבל אף אחד לא רוצה
ש... זריקה,
לא הבנתי, איפה אתה חי? במדינה שלנו או לא במדינה שלנו?
בונה, זה מדינה שמחוברת ברוק.
מה יש לכם? אתה רוצה שזה יהיה בשנה, בשנתיים, אם זה יהיה ב-20 שנה, 3 מיליארד, זה טוב, זה לא...
אז שלא פרסמו תוכניות שלא עומדים בהן.
בסדר.
היה לך ויכוח איתי יוני על רכבת התחתית בתל אביב, על הקו האדום. הוא כבר
באיחור
של שנתיים ממה שאמרת,
צחקת עליי. בוא נחכה שהרכבת תיפול לירקון, אני מקווה שבנסיעת מבחן בלי נוסעים, ואז דבר איתי באמת.
עשו את הרכבת, פתאום התברר שהגג שם הולך ליפול.
מי הולך ליפול?
הגג.
הגג שם, הרי הפסיקו את הקווים שם באזור כפר סבא.
וזה שאחרי ישראל כץ, עוד באותו שר תחבורה, הבטיח לי באירוע, בברית מילה, הבטיח לי שאם באמת תהיה רכבת קלה, אני אקבל את הדוכן של הנקניקיות שאני חולם עליו. אז אני מזה הולך לי פה למים. נו, טוב, זה המזל שלי.
הבטיחו לך דוכן הנקניקיות?
לא דוכן כזה, על גלגלים, כמו בניו יורק, אתה יודע, כזה, כן.
כמו במינכן.
כן, כמו במינכן, ממש כמו במינכן. ממש כמו במינכן, עם מסכות.
אתה יודע כמה עולה לקבל רישיון לכזה דבר?
מה זה?
אתה יודע כמה עולה לקבל רישיון לכזה דבר?
אני לא יודע, בניו יורק אתה ניגש באותו יום לקבל רישיון לפדלר, זה נקרא רוחל. אבל בישראל, בקטריאלבקה, עניין של 7-8 שנים. אבל בוא נראה מה יהיה קודם, הרכבת במים או נוסעים ברכבת? תהיו לי בריאים רבותיי, הסתיימה השעה. אנחנו עכשיו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות ונבוא. כן, חזרנו. מכבי תל אביב השיגה בגביע המדינה לנערים לאחר 73-72 נגד הפועל עמק חפר. יש כאן פרחים בכדורסל, חבל שבאמת הם לא יכולים למצוא מקום בליגה של המקולת של רומק, כי יש מגיעים זרים שחלקם סתם תופסים נפח על הפרקט, אבל זה אני. ירון טלפז, אהלן. ערוץ הספורט, כמובן. טוב, מה שאמרת אתמול הפך למציאות. פרנק ווגל פוטר כצפוי מהלייקרס, מלוס אנג'לס לייקרס. ראיתי ציוץ של לברון שהוא אוהב אותו, מעריך אותו כאדם, אוקיי? רק היה חסר לי שהוא מעריך אותו גם כמאמן, אבל זה לא קרה.
כן, וראסל ווסטבוק אמר שהוא לא יודע מה לא הסתדר ביניהם, אבל כאילו לא היה קליק, שפעם שנה לא היה לו קליק עם מאמן.
הם לא רוצים לשרוף איתו קשרים, הוא לך תדע איפה יחזור, יפגשו אותו בעתיד.
חוץ מזה שהוא קודם כל לפי כל הדיבורים הוא גם מאמן טוב בסך הכל שזכה איתם באליפות, גם באמת כמו שאתה אומר יש עתיד, הוא איש טוב בסך הכל, פשוט היה חוסר התאמה. זה בדיוק כמה שהם עשו עבודה יפה לפני שנתיים בבניית הקבוצה מסביב לכוכבים, הם עשו עבודה איומה הפעם, וזה לרוב פלינקה וג'יני בס הבעלים, עשו עבודה של, יש מאמן, צריך להתאים את השחקנים לסגנון שלו, הוא יש לו סגנון הגנתי, הם בקיץ שחררו את כל שחקני ההגנה שלהם בשביל ראסל ווסטברוק, שלא התאים לא להגנה ובטח לא להתקפה שלהם.
ובטח לא לפרסונל שלהם.
נכון.
אתה מבין? בטח לא לפרסונל. ואני חושב שלג'יני בס, הבת של צפוי קיץ, מאוד מאוד קשה, מאוד קשה.
כן, אתגרים גדולים.
מועדון כזה, קודם כל לדייק במאמן, זה שיש את לברון בקבוצה, זה לא משנה מה, לא משנה מי מסביב.
צריך לתת לברון לבחור את המאמן.
גם ככה הוא בוחר.
בסדר, אז
הוא בוחר, אז זה לא עוזר.
שיגידו את זה גלוי.
ואם לא יגידו, אז זה לא ככה. אבל בוא נדבר טל פז על הפליין, אני רואה פה נתונים שמפרסם מזה סורוקמן על לקראת הפליין, על הקבוצות, דיברנו הרבה על הגנות ועל דני וכל הדברים האלה, אבל ממוצע הנקודות טיפס מ-106.7 ל-110.6, וגם פחות ופחות זריקות עונשין.
כן, כי הורידו השנה כמה חוקים שבעצם נועדו לעצור את השריקות לפאולים, בעיקר בכל מה שקשור לפייק הזה, וכשהקלה נכנס פנימה לטווח, לשטח האווירי של המגן. סליחה. אז אני חושב שיש משהו בטרנד הזה של יותר התקפה, שיהיה מעניין לראות אם הוא יעצר עכשיו.
לא, יש משהו בזה שיש פחות מקפידים על הגנות, ורואים את זה גם בתוצאות.
לא, אבל בפלייאוף זה אחרת. פלייאוף זה גם מהרוטציה מתקצרת.
בפלייאוף זה ישתנה. זהו, בפלייאוף זה ישתנה, ואגב זה מאוד מעניין, כי מנסוטה למשל, שמשחקת הלילה נגד הקליפרס, היא הקבוצה שקולעת הכי הרבה עונה, 115 נקודות למשחק, אז סופר מעניין, האם זה יעצר היום עוד קבוצה...
ואתה חושב שהקליפרס בכלל הולכת all the way לגמר, כאילו להיות אלופת המערב?
לא, לא, אל תגזים, אל תגזים, אני פשוט אומר שהם מסוכנים מאוד, אם קוואי באיזשהו שלב יצטרף, אבל מאז, ממה שאני קורא, זה לא נראה שזה מאוד קרוב, זאת אומרת, הם יצטרכו כנראה לנצח, לא רק הלילה, או במשחק הבא ולהיכנס לפלייאוף, אלא גם את הסיבוב הראשון בלעדיו, וזה יהיה להם מאוד קשה לנצח, כי זה יהיה או ממפיס או פיניקס, שוב, אם הם מצליחים לעבור, והיום צריך להגיד את זה, הם מגיעים למשחק במינסוטה והם לא פייבוריטים, מינסוטה היא הפייבוריטית, קבוצה
נראה אבל עם כמה ניסיון. איפה עכשיו הקליפרס?
הקליפרס סיימו את העונה במקום השמיני. Okay. עכשיו, לפי חוקי הפליין החדשים, זה אומר ששמינית משחקת נגד שביעית, זה קורה הלילה ב-4:30, בבוקר בעצם.
ואם הקליפרס מפסידה?
אם הקליפרס מפסידה, אז ביום שישי היא מערכת, שים לב, את המנצחת בין התשיעית והעשירית שישחקו מחר, שזה ניו אורלינס וסן אנטוניו. זאת אומרת, הם נותנים שיטה של הקבוצות בשבע ושמונה, הם מאוד רוצים לעזור להם להיכנס לפלייאוף, אז הם נותנים להם שני משחקים, מספיק שהם נצחו אחד כדי שהם ייכנסו. אז היום המנצחת דבר בפלייאוף מהמקום השביעי במערב, המפסידה תארח את המשחק בין, את המנצחת בין
ניו אורלינס ואנטוניו, סן אנטוניו.
בדיוק, ואז ביום שישי, ואז היא תהיה השמינית, אותה מנצחת במשחק ההוא, תוגדר כשמינית ותתחיל סדרה פלייאוף נגד פיניקס.
אני חושב זה פייר אנאף הפטנט הזה.
יאללה, שיתחילו כבר, שיתחילו כבר, שיהיה זכורה, שיהיה למה לקום בבוקר.
נכון, אבל מה שזה עשה, השיטה הזאת, לא רק שזה מעניין עכשיו, זה גרם להרבה יותר קבוצות להילחם יותר זמן, והתופעה הזאת שלפעמים קבוצות ב-NBA חודש אחרון כבר מפסידות בכוונה כדי לבחור גבוה בדראפט, ירדה מאוד. זה לא נגמר אף פעם, זה לא ייגמר, אבל זה ירד.
טל פז, המון תודה.
תודה.
סלה מרגי, אל מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
בסדר, ריאל מדריד מול צ'לסי עם יתרון 3-1 מהמשחק הראשון. אני חושב שצ'לסי תנצח, מה אתה אומר?
צ'לסי תנצח?
כן. לא יודע אם זה יספיק לה, אבל שהיא תנצח.
כן, כן.
הוא אומר שהיא תנצח, לא בטוח שהיא תעבור.
יהיה הכל אפשרי, נכון שמאמן שצ'לסי אומר שהם כמעט סיכוי, אבל עדיין אנחנו הולכים לחלום וכל זה, אבל יש אווירה בברנבאו שהפעם הם מנסים לא להיות שננים. הם זוכרים מה שקרה נגד ג'ובנטוס, לפני כמה שנים שבזכות פנדל בדקה האחרונה הם עברו אחרי שניצחו את בית ג'ובנטוס 3-0, גם אתה זוכר נגד אייאקס ואמסטרדם, ניצחו בהולנד אם אני אותו 2-1, ובבית בברנבאו הפסידו 3-0, אבל צ'לסי...
כן, אבל אז ריאל מדריד גם נאבקה על האליפות, ופה האליפות כבר בכיס, מונחת... אין שום אחד שיהם עליה, והיא באה רק לחדורת מטרה לעבור את צ'לסי, ויש לה יתרון מהמשחק הקודם, ואני אומר לך, אם היא לא עוברת, זה רעידת אדמה, זה משהו שבכלל לא הגיוני בתפיסה
שלה. כן, בוא נגיד את האמת, אני חושב שריאל מדריד, נכון שהגיבה טוב אחרי ההפסקה, התפוסה בקלאסיקו, אבל ריאל מדריד השנה, אפילו המשחקים הכי טובים, יש לה כמה דקות או דקות לא טובות, ובדרך כלל היריבות לא ידעו לנצל את זה. אם צ'לסי מתחיל את המשחק ומפקיע שער, יהיה לחץ. מצד שני, הם בנזמה, בכושר מדהים, ובגלל זה אני לא רואה בצ'לסי התקפה כל כך טובה, גם לוקאקו לא נמצא, אני לא רואה בצ'לסי את היכולת התקפי כדי להפתיע את היום, בוא נגיד את האמת, השורה הכי טוב בעולם, והמספר תשע הכי טוב בעולם, לפחות בכושר שלה, זה בנזמה וקורטואה.
אני לא רואה את זה בריאל מדריד בשום סיטואציה, הוא יאבד את יתרון של שני שערים, תשמע, בבית.
גם לא, הכל יכול להיות, אנחנו עובדים על הפתעות.
הכל יכול להיות, זה כל היופי בכדורגל.
זה כדורגל, זה לא באולינג.
נכון, אבל גם אם בנזמה, אומר לך, זה הפוסל, יש לך את השחקן הכי טוב בעולם בנקודת הזמן הזו, ועם קבוצה שפנויה ממאבק האליפות בספרד. יש לה רק כמה שיותר להתקדם
בספרד, זה לא כזה גמור עדיין בספרד. עדיין לא ב-100%, אבל כן, לא, אני מסכים איתך. אם זה היה הפוך...
אם ברצלונה מנצחת זה 9 הבדל.
נכון.
זה גמור, לא?
לא, עדיין ריאל צריכה לשחק בסביליה, באתלטיקו מדריד... לא, 90% היא איתה, אבל בוא נגיד את האמת, אם זה יהפוך, אם ריאל מדריד צריכה את הניצחון בצ'לסי בלונדון, היה יותר סיכויים, כי ריאל מדריד בתחרות הזאת היא באמת ווינרית ענקית. אבל אני לא חושב שזה 100% היום ריאל, אבל עדיין יש סיכוי מה לעשות לצ'לסי. זה היופי של הכדורגל, מי היה מאמין שריאל עובר את פריז? הכל אפשרי.
נכון, ונקווה שבאמת יהיה משחק מדהים. כפי שהיה המשחק הראשון, שבאמת היה סוג של הצגה. נקווה שיהיה טוב. מחר ברצלונה, לא מחר, מחרתיים ברצלונה בליגה האירופית, נכון?
כן, היום ביאריאל, זה מאוד קשה גם, וגם כן. אתלטיקו מדריד מול מנצ'סטר, וכן, ספרד יכולה, עם קצת מזל, כי אני לא רואה את המשחק במינכן, אני לא רואה ביאריאל, עם כל האהבה שלי, יהיה קשה מאוד שמה.
כן, זה ברור.
יש סיכוי קטן שיש
לשני
קבוצות, שתיים וחצי.
אתה לא רואה את זה, הריאל עושה תיקו נגד ביירן מינכן, אתה לא רואה את זה?
סל. לא. אני חושב שבהריאל פספסה את ההזדמנות של המשחק הראשון, שם הייתה צריכה לנצח לפחות 2-0, ואני חושש, אני לא רוצה כמובן, אני חושש מאוד ששם הגרמנים יעשו את המכונה ויפתיעו כמה שערים. אני מקווה שאני טועה.
אתה מדבר מהפחד, אה? המכונה.
לא, הוא עושה הפוך על הפוך.
המכונה, ברור, המכונה באה.
המכונה באה, פותחים את ה, אתה יודע, לוקחים את הכפתור ואתה בתחת.
אנחנו ראינו את זה כל כך הרבה פעמים, אתה יודע, שפשוט אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מהמכונה. סל, המון תודה.
יאללה, ביי.
יוני, אני רוצה לספר לך סיפור, אני רואה פה באמת, מספר כאן אומרים מנה עם ערוץ הספורט, שאחרי הכסף הגדול שהקצו את ה3 מיליארד שקלים האלה, אתה מבין, הרבה קבוצות כדורסל, שבאמת אנחנו יודעים על רצונן להשיג אולם ביתי, למשל נס ציונה והרצליה, יש להם אולמות מאוד קטנים, אילת, כנל, אשדוד, גם המועצה האזורית גליל עליון, שוב אני אחזור, נס ציונה, הרצליה, אילת, אשדוד, במועצה האזורית גליל עליון, שאתה מכיר את האולם עוד מהתקופה שהיית שם, אתה יודע, מסתובב כל יום ככתב בצפון של זה, אתה מבין? זאת אומרת, 5 אולמות. עכשיו אני, יש לי שאלה לך בחידון.
אוקיי.
כמה מתוך הקבוצות האלה, הערים האלה, אכן ישיגו אולם של 3,000 מושבים ומעלה. נגיד משהו כמו אין שרה בנהריה. כמה להערכתך?
אם יהיה אושר ה3 מיליארד האלו?
אושר, נחתם היום, מה זה אושר?
אם יצא לפועל, מה זה אושר?
הבנתי, ברור.
מחר נופלת ממשלה, בא שר אוצר חדש,
לא שנה, מה שהוא החליט. מה, זה יבטל?
כן?
למה?
מה זה, למה?
אתה אומר רעבים באיוש ואצל החניוקים.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי,
קיבלתי. חוץ מזה, אתה לא יודע שיבוא שר אוצר ויגיד, אני את מה שהוא החליט לא מכיר.
חשבתי דווקא שזה, שיהיו קצת יותר לארג'ים, אני יודע שיפרגנו אחד לשני.
לא, אבל אין מה לעשות, צריך לבנות מתקנים, צריך לבנות.
צריך לבנות, כן,
אני לא יודע בקצב שאתה מדבר, 5 עולמות, אבל צריך לבנות.
חמישה עולמות זה לא בשמיים.
בנו בעשר שנים, בנו עשרה אצטדיונים גדולים ומפוארים.
אז זהו, לא צריך יותר. עכשיו צריך מגרשים. טוב, נדבר, יש לנו המון שנים לדבר על זה, עד 2031.
שאני אחיה עד אז.
כולנו. אנחנו יוצאים עכשיו לטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורים.
הבוקר, לאחר שקיבל ממכבי פתח תקווה את ההודעה על פיתוריו, אמר ניר קלינגר, אני מופתע ומאוכזב לשמוע על כך בעיתוי כזה. אבל ניר צריך היה גם להכיר את הממרה אין אשן בלי אש. מזה יומיים שהתקשורת עסקה באפשרות שאבי לוזון יפטר את קלינגר מתפקידו כמאמן מכבי פתח תקווה. זאת בשל מצבה הגרוע בתחתית טבלת ליגת העל. אני משוכנע שקלינגר קרא על כך באתרים השונים, ולכן הדברים שנכתבו היו חייבים לעורר בו דאגה ממשית. הם בוודאי גרמו לו לאי נוחות, שכן אף אחד אינו נהנה לקרוא או לשמוע על האפשרות שיפוטר ממקום עבודתו. קלינגר הוא מאמן מנוסה שהחל לאמן לאחר קריירה מפוארת כשחקן וקפטן נבחרת הכדורגל של ישראל. אבל כמאמן הוא כידוע כבר תלוי בשחקנים. כשאלה אינם מביאים את התוצאות הרצויות ומחטיאים מול השאר, המאמן נשלח הביתה. למרבה הצער זו הפעם השנייה עונה שניר מפוטר. הראשונה שנפרדה ממנו הייתה כזכור קבוצת הפועל תל אביב, והיום הגיע תורה של מכבי פתח תקווה לנעול בפניו את הדלת. עבורו זו מעלומה לא פשוטה, הגם שמאמני כדורגל כמו מאמנים בענפי ספורט אחרים מודעים לכך שתפקידם תלוי על בלימה. אין בספורט תפקיד קשה ואכזרי יותר, וכמעט שאין בעולם מאמן שלא נשלח הביתה. אני משוכנע שבהסכמתו לאמן את מכבי פתח תקווה היה ניר קלינגר משוכנע שביכולתו לשפר את מצבה ולהבטיח את מקומה בליגת העל לעונה הבאה. אחרת הוא לא היה מוכן לקבל עליו את המשימה. היה לו גם הזמן לעשות זאת. אלא שבחלוף הימים התברר שהקבוצה נותרה באזור המסוכן, ואכן היא מצויה בסכנת ירידה מוחשית. גם היום סבור קלינגר שסיכויי הישרדותה בליגה הבכירה קיימים, ומכאן דבריו על כך שהופתע מההודעה של הקבוצה לפטרו. מאמן כדורגל הוא מקצוע, וטוב יעשה ניר קלינגר אם ישאל את עצמו מה לא עבד בפועל תל אביב, ואחר כך במכבי פתח תקווה. ליבי עם קפטן העבר של נבחרת ישראל, שאהבתו את הכדורגל היא ללא תנאי. גם התקופה הקשה אליה נקלה עונה תסתיים, ובטוחני שניר קלינגר לא אמר את מילתו האחרונה כמאמן. נקווה למענו שהעתיד יאיר אליו את פניו במקצוע שבו תוצאות מיידיות הן שם המשחק.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
כן, חזרנו. יוני, שמעת שרוג'ר פדר חוזר לפעילות בגיל 31?
31?
41. עבר ניתוח, השתלת סחוס וכל זה, וראיתי עם תמונות מהשיקום שלו, והוא חוזר לנגרשים.
תגיד, מה אתה רוצה שהוא יעשה? לא הבנתי. יש לו חוזים עם כל מיני ספונסרים,
כן, אבל החוזים יחתימו אותו, שהחוזים יחתימו אותו, הם 38. לא חשבו שהם ששחק את גיל 200.
לא, אבל 38 אמרו לפחות שיצחק עד גיל 45.
סליחה?
הרחתימו אותו לעשר שנים, יש חוזה אחד של עשר שנים, לא?
מה פתאום? עשר שנים, יוניקלו, מה אתה? מה חשוב שיצחק עד גיל 47?
אז מה הוא יעשה עכשיו? יאמן טניס? לא הבנתי.
לא, הוא יהיה שגריר של היפנים.
אה, שגריר. בסדר,
אם הוא יכול... אף אחד לא רצה זה.
בוא, שהוא פצוע עם רגל קשורה ועין עצומה, הוא יותר טוב מ... הוא יכול להיות ב-20 הראשונים בעולם. וזה פדרר.
כן, עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
רוני, אפשר בבקשה, אני מחפש סוכן דחוף לצוות שלי וזה, יוני פנוי.
כן, לא, יוני, תשמע, יוני בכסף של אחרים הוא ענק.
לא, למה כסף של אחרים? מה? הבן אדם צריך לתת אספק ליוניקלו ולעוד ספונסרים.
אז הוא רוצה שישראל גיל 47.
תדר לי אותו, נומה, זה ענק, ענק.
כן.
תשמע, פדרר מתקדם בהחלמה שלו, זה ישר קפצו 100,000 איש שם באינסטגרם, וזה על זה שהוא... הבעיה זה לא החלמה מהניתוח ולא הניתוח עצמו, הבעיה זה אם הגוף יכול לעמוד בלחץ של הסבב, וזה התשובה היא כנראה לא. האם הוא יכול לשחק טורניר באזל, יכול לשחק טורניר לייבר קאפ, זה הבן טורניר יכול לקחת הזמן שלו, נצח כמה משחקים, אולי בגרנד סלאם לקחת 3-4 משחקים, כן. להגיד לך שפדרר קנדידט בכל גרנד סלאם שלא יהיה, ללכת עד הסוף, משחק אחרי משחק הטוב ומחמש מערכות, לא יקרה.
לא, אבל לקשט כל גרנד סלאם הוא יכול, עד השלבים המאוחרים.
עד רבע גמר הוא יכול,
תלוי בגמר.
רבע ניצחון טופו, אל תזכח שמשחק אחד של חמש מערכות, גם אם הוא מנצח אותו, גומר לו את הטורניר. אז לכן זה לא המטרה. המטרה זה, כמו שאתה אומר, להיות עדיין בסב, להיות רלוונטי, גם לכבד את החוזים שלך שזה בסדר גמור, צדקת יוני. ולא ללכת הביתה עם נירקה, אתה יודע, בגדול.
כן, זה ברור, בונה עם ההורים שלה וארבעה ילדים שם בראש, על הראש שלו, אלוהים אדירים.
ויש לו גם חתוניר שלו, משהו הפרטי שלו, נכון?
כן. תגיד, הוא עושה את הסדר בבאזל?
הוא רוצה לשחק את באזל, הוא רוצה לשחק...
לא, שאלתי אם הוא עושה סדר איתה, סדר, את ליל הסדר איתה בבאזל.
לא, את ליל הסדר הוא החליט לעשות כמו ציוני בדובאי.
כן, הכי טוב.
אבל עזוב, בוא נדבר על מה שקורה עם ג'וקוביץ' עכשיו, זה לא נעים.
לא צחוק. ראיתי מה שאמר עליו ראיוס, שכך לא מתנהג, מי שרוצה להיות מספר אחת בעולם, אני נאלץ להסכים.
תראה, הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות, אמרתי לך, דון קישוט. וזה לפעמים קצת, אתה יודע, כאילו, מתבלבל לו עם הטניס, ופה עכשיו הוא יצא איכשהו במערכה השנייה נגד פוקינה, יצא מזה איכשהו בנס, אבל עכשיו הוא מתפרק וזה 5-1 במערכה השלישית, הוא הולך הביתה במונטה קרלו, אצלו, הבית קרוב, הוא יכול ללכת ברגל הפיתוק.
מה, אבל מה ההסבר? מה, אתה המומחה, תגיד לה למה זה קורה?
אין פה שום הסבר, שחקן שבקושי שיחק, אני חושב, 3 משחקים, 2 או 3 משחקים מתחילת השנה, מסוף שנה שעברה, לא יכול לבוא לסבב פתאום ולהגיד, הנה אני כאן. אתה יודע, יש לזה מחיר.
מה עם מאמן? תגיד, למה הוא לא לוקח מאמן, שלא יקשיב לשטויות שלו?
גורן איווניצביץ' שם איתו, וגורן איווניצביץ' מספיק טוב.
השאלה אבל אם גורן מסוגל להחזיר אותו למשטר אמונים במשחקים.
לא, גורן מנהל אותה אקדמיה, גורן עושה איתו עסקים.
אז זה לא, ככה לא חוזרים לשחק, אתה יודע, באיזשהו מקום, אתה צריך מאמן שיש לו הולד עליך, אחרת זה לא ילך.
הבעיה שזה על חמר, ועל חמר, תקשיב, היה עובר את פוקינה, על קרה זה המחכה לו שם ברבע, אתה יודע, הילדים לא עושים הנחות, וכשמרגישים שהמדמם, אתה יודע, נשארים שתים למעלה שמה, וזה בעיה, אני לא רואה אותו בחמר, גם אין לו יותר מדי טורנירים, יש לו גם את הטורניר בסרביה, איטליה עוד לא יכול לשחק כנראה. בוא נגיד ככה, פדרר מתקדם בהחלמה שלו ופדרר שוחק.
מה עם הצרפתים? מאשרים לו לשחק? זאת אומרת, רולאן גארוס יכול להיכנס עם כל השטויות שלו?
צרפת אפילו לי ולך הייתי משחק, כן, כן, כן.
אתה אומר זה הכסף, איך קום לו, אפלולו שם, הספונסר פשוט אומר, יאללה שיבוא, מה יהיה יהיה.
תגיד.
אני רואה את זה כל פעם בכל זה, בכל פריים, אני רואה אותו מאחורי המים, על הקירות.
זה כבר לא.
הבנתי. טוב, מה קורה אצל הווייברס? אתה יכול להסביר לי?
תראה, מה אני יכול לספר לך עכשיו, שיש פה עכשיו את הגמרים של הגמר גביע המדינה בכדורסל לנוער, בנוער.
כן.
הבן שלי בגמר של השלשות, אז עזוב את הכל, הכל בסדר.
אז תבלה עם הילד. תודה. עמית, תודה. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
איזה משחק אתה אומר לנו קודם כל לצפות הערב, כי אתה יודע יותר מכולנו.
שמע, זה שאלה מצוינת. על פניו, צ'לסי, ריאל צ'לסי כביכול יותר מעניין, אבל אני חושב שמבחינת קרב צמוד, אם אתה מחשיב במה היה במשחק הראשון, ביירן ויאריאל אולי יש פוטנציאל להפתעה. ויאריאל לא רק ניצחה בראשון 1-0 אלא הייתה הרבה 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 יותר טובה, דבר של 3-4-0 שם הייתה יותר משקפת. כמובן שיכול להיות שביירן תתפוצץ וזה יהיה 4-0 במחצית וכולם נגידו שזה כמו זלצבורג ולמה מספידים אותם וכולי, אבל יש לביירן בעיה, יש לביירן בעיה בהגנה, יש לביירן בעיה עם ה שליטה של נגלסמן, המאמן הצעיר והמוכשר מול הנהלת המועדון, וגם הדיבורים על לבנדובסקי, ש... כן הולך לברצלונה, לא הולך לברצלונה.
רגע, מה זה לא סגור? מה זה כן הולך או לא הולך? זה לא סגור או לא עוזי?
לא שמעתי.
זה לא סגור לבנדובסקי לברצלונה? עוזי?
כן, לבנדובסקי זה הודעה כביכול שהוא סגר בטלפון עם ברצלונה, אתה לא סוגר בטלפון חוזה עם ברצלון.
אבל יכול להיות שסגרו עם פיני זהבי, אתה
יודע, אם יצאים אותו. מסר מתן, יכול להיות שהוא לא, יכול להיות שהוא לא שחק בשנה הבאה, יכול להיות שחק בברצלונה, אבל זה בטח לא מוסיף לביירן שקט, ולפני משחק כל כך חשוב, ואם ביירן מודחת ברבע גמר על ידי ויאריאל, אז יכולה לקחת אליפות עשירית רצופה, ואליפות 500 רצוף זה כישלון. אז זה משחק מאוד מעניין, אבל ריאל מדריד נגד צ'לסי, עם בנזמה, עם 3-1 לריאל במשחק הראשון, אבל צ'לסי, אלופת אירופה, בוא נזכור, עדיין ייתן פייט. בקיצור, אם אפשר לשבת מול שתי מסכים, זה הכי טוב.
מה אתה עושה?
יש לנו שתי מסכים קבוע, זה חלק מהעבוד השני.
כן, הוא רואה, הוא פשוט רואה את שני המשחקים. תדבר איתי רגע על התחושה שלי שצ'לסי נותנים להם בראש. נפל לנו מהקו.
כן, היה גם קודם איזה קטע שהוא לא שמע או לא שמענו אותו.
טוב, טוב, תשמע, הוא גר ביישוב ספר שם ברעננה, זה לא מחובר לעולם הדיגיטלי עדיין. תגיד לי, למה אני רואה פה כל מיני דברים... שולחים לי פה כל מיני תמרורים, זהירות חזיר בר חיפאי לפניך, זה מה שאתה רואה שאתה נוסע הביתה?
לא מכיר תמרור כזה. לא מכיר תמרור כזה.
עוזי, אתה איתי?
כן, כן, אני נהגע.
אז היינו בקטע של צ'לסי מפתיע בספרד.
לא שמעתי?
היינו בקטע שצ'לסי מפתיע במדריד את ריאל.
אני אומר, כאילו, צ'לסי, תראה, אם השערי חוץ היו עוד נחשבים, כמו פעם, אז 3-1 לריאל זה תוצאה שהושגה בראשון, תוצאה שקשה מאוד לחזור ממנה, כי גם 2-0 לצ'לסי לא מספיק, היא צריכה להפקיע 3 שערים, אבל בגלל שבוקלו השערי חוץ, בגלל שצ'לסי מגב לקיר, בגלל שהיא בעצם הדבר היחיד שנשאר לה בליגה, היא כבר לא רודפת אחרי הראשונות, והיא כבר פחות או יותר הבטיחה את המקום שלה בין 4 הראשונות, ואחרי ההפסד הזה לריאל, בבית, אני חושב שיהיה לריאל מאוד קשה, אני חושב שצ'לסי יכולה...
איך אתה אומר, באמת, עוזי, איך אתה אומר שיהיה לריאל מאוד קשה? ריאל הכריע את מאבק האליפות בספרד. ריאל עם השחקן החלוץ בנקודת הזמן הזו הכי טוב בעולם.
קודם כל, ריאל ממש לא הכריע את מאבק האליפות, ברצלונה...
מה, 9 הבדל, ברצלונה? בוא, זה...
9 הבדל שברצלונה עם רצף ניצחונות, שמנצחת גם את... גם את שמה, ריאל יש משחק בסביליה בחוץ. שהיא גם יריבה, לא שסביליה תיקח אליפות, ברצלונה היא היריבה הזה, אבל ריאל, שמה, ריאל לא כזאת טובה, יש לה את בנזמה כמובן, אבל גם נגד סן ז'רמן וגם נגד צ'לסי, זה הייתה יותר חולשה של היריבה, זה לא שריאל לא יכולה לקחת בסוף העונה, בסוף וגם את האליפות וגם את אירופה, הכל יכול להיות זו ריאל מדריד.
כן.
אבל אני לא חושב שריאל יפתח את האליפות, למרות שהיא כמובן מועמדת הבחירה לקחת עם הפער הזה, שוב, צ'לסי בא, שאתה מוביל 3-1,
צ'לסי בא אבל בלי לוקאקו, נכון?
לא שמעתי?
צ'לסי בא בלי לוקאקו.
צ'לסי בא של המשחק הזה זה המשחק הכי חשוב של העונה. זאת אומרת, צ'לסי היא אלופת אירופה, שאם היא מפסידה את המשחק הזה, או אם היא לא מנצחת אותו בשני גולים, היא גמרה את העונה. שוב, אני לא אמרתי תעשה את זה, אני רק אומר שלדעתי לריאל לא יהיה קל, אם אני צריך לנחש, לאמר, ריאל תעלה בסופו של דבר, ואני אסתכל ואני אגיד שביה ריאל תעלה, ולא בעיה.
עוזי, תבלה, תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו באים. חזרנו. דני חלוץ, יושב ראש דני חלוץ, רב אלוף ומילואים דני חלוץ, הוא יושב ראש עמותת עמית לדרך. שלום דני.
שלום ערב טוב בורן, שלום
אילי. כן, בוא תספר לנו באמת על עמותת עמית לדרך, עמותה שפועלת למען חיילים משוחררים שמגיעים מנסיבות חיים מורכבות.
עמותת עמית לדרך הוקמה לפני כ... שבע שנים, ומאז אנחנו מטפלים בחיילים שיצאו מן השירות אחרי שסיימו אותו בהצלחה, וחיילות כמובן, שהם 50% מהכוח שאנחנו מטפלים בו. אנחנו לוקחים חיילים וחיילות שכאלה, שבאו מרקעים סוציו-אקונומיים מורכבים, ואנחנו מנסים בדרך של מנטוריזציה אישית לכל אחד ואחד, מועמד מנטור שמלווה אותו למשך שנה, ומסייע להם.
מי הם המנטורים, דני?
המנטורים הם אנשים בוגרים, גילאי ה-40 פלוס, באים בדרך כלל מן הציבור הרחב, מתנדבים, כולם בעלי ניסיון חיים, כולם בעלי רקע מתאים, הם עוברים הכשרה מתאימה, ויש לנו מקומות שבהם ארגונים ששותפים לנו לעשייה הזו, לוקחים את הפרויקט ומעמידים מנטורים מתוך הארגון. למשל, חברת סופרסל כבר פעמיים העמידה 20 מנטורים בכל פעם, לטובת 20 חניכות וחניכים, ולהעמיד אותם למשך שנה, ליווי שכרוך בעיקר ולהבין מה התחילה לראות. אנחנו לא
קופים עליהם. אתה חייב לשפר מיקום, כי אני מתקשה לשמוע אותך, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אם אתה יכול באמת לזוז מהמכשיר, כן.
עכשיו טוב יותר?
עכשיו טוב יותר, כן.
הלו?
כן, כן, אני שומע אותך. שומעים אותך.
איך אתם שומעים אותי עכשיו?
שומעים טוב.
מצוין.
שומעים אותי עכשיו?
יופי, שומעים אותך יופי, כן.
הלו?
דני, אנחנו שומעים אותך. אנחנו ננסה להשיג את דני חלוץ, יש לנו פשוט קשיים בתקשורת, אנחנו נצא לדיווחי תנועה ולפרסומות לאחריהם, ונשיג אותו שוב, נקווה שהפעם המיקום יהיה יותר טוב ונוכל להמשיך בשיחה. הם עכשיו נמצאים בגיוס המונים העמותה הזו, ואנחנו בעד. אז דיווחי תנועה עם שר, פרסומות ובאים. עזרנו, ואנחנו חוזרים לשיחה עם רב אלוף במילואים דני חלוץ, יושב ראש עמותת עמית לדרך. דני, אתה איתנו?
כן, אני איתכם, סליחה על הבעיה התקשורת קודם.
כן, דיברנו לפני הנתק בקו על העמותה שבאמצעות מנטורים מטפלת בחיילים משוחררים שמגיעים מנסיבות חיים מורכבות, זה הניסוח הכי עדין שמצאנו.
כן. אמת ויציב. אז אנחנו מעמידים מנטורים לטובת אותן חיילות וחיילים. המנטורים הם אנשים מבוגרים עם ניסיון חיים, עם כישורים מתאימים אחרי שהם עוברים תהליך של הכשרה. חלק מן המנטורים הם באמצעות ארגונים שיחד איתם אנחנו מניעים קבוצות כאלה של חיילים. הזכרתי את שופרסל, אני יכול להזכיר את העמותה של יוצאי סיירת גולני, שנותנת מנטורים שקשורים ליוצאי הסיירת. עומד מנטור מול בחור או בחורה צעירים שכאלה, ומה שהם צריכים לעזור להם זה לתת להם כלים לחיים. אנחנו מסייעים בהסבות מקצועיות, בלימודים אקדמיים או אחרים. אנחנו מסייעים בהקניית כישורי ניהול חיים מבחינה כלכלית. אנחנו מסייעים ב... סדנאות.
כמה חיילים וחיילות כבר עברו אצלכם? וכמה מנטורים יש לכם?
עברו כ-350, השנה יש לנו כ-150 נוספים, ואנחנו רוצים להגדיל, הביקוש הוא גדול, ההיצע שלנו מבחינת היכולות, ההיצע מוגבל, ולכן אנחנו צריכים לגייס משאבים. אנחנו נמצאים בעיצומו של קמפיין גיוס המונים.
הקמפיין החל בעשרה לחודש והסתיים מחר, נכון?
נכון, נכון. הסכום שנאסף עד עתה הוא יפה, אבל איננו מספיק לנו כמובן.
כמה נאסף עד עכשיו?
נאספו מעל 200,000 שקלים, והיעד שלנו הוא כ-600,000 שקלים. אני מאמין שאנחנו גם בעקבות...
הכסף הזה למה נועד?
סליחה?
למה הכסף הזה נועד?
הכסף הזה נועד להקים עוד מסגרות לעוד כ-100 חיילים, ו- וחיילות, שאנחנו משתדלים, רוצים לנסות לתת לכל אחד ואחד שמבקש ורוצה להצטרף לתוכנית הזו. חוות הדעת שיש לנו תוכנית שנעקבת לאורך השנים על ידי מומחים, הן חוות דעת מצוינות. 100% מהחיילים, קרוב ל-100% מהחיילים והחיילות, היו ממליצים לחבריהם להשתתף במהלך שכזה. כמובן שאנחנו לא זונחים אף אחד משהו סיים את שנת המנטוריזציה, וכל מי שצריך יודע לפנות לכתובת של העמותה ולקבל במידת הצורך סיוע נוסף. אנחנו לא נותנים כספים.
אני שואל, אבל שוב, אתה רמטכ"ל לשעבר, אתה מכיר את המערכת, איך היא עובדת, מדוע המדינה באמצעות משרד הביטחון או כל גורם שלטוני אחר לא מסייעת לעמותה במימון, כי באמת מדובר בסכומים פעוטים, כדי שתוכלו לטפל בכמה שיותר מקרים?
רון, אנחנו כאן נכנסים לבעיה כאובה, שמדינת ישראל הפריטה לפני המון שנים את כל הטיפולים החברתיים לעמותות כאלה ואחרות של מתנדבים, ויש לשמחתי הרבה עמותות, לצערי יש צרכים הרבה יותר גדולים מהיקף העמותות ויכולותיהן. למה המדינה לא עושה שאלה מצוינת שאני לא יודע לתת עליה תשובה בשם המדינה? אני יודע להגיד רק שאני כן מצפה שהמדינה תיקח בזה חלק, כי האלטרנטיבה היא שצעירים שכאלה, במקום שישתלבו היטב בתוך המעגל האזרחי, יכולים למצוא את עצמם במקומות שהחברה אחרי זה צריך לשלם עליה מחיר הרבה יותר גבוה על מנת לשקמם. את המאזן הכולל הזה, הוא מחייב ראייה אסטרטגית, הוא מחייב הבנה יסודית איזה בעיות מדינה צריכה לקחת על עצמה. כן, אני חד משמעית חושב שמדינה צריכה לקחת על עצמה.
ואם רוצים לתרום לכם, אז איך תורמים לכם עכשיו? איפה מוצאים אתכם? איך נקרא גיוס ההמונים? ואם אפשר לתרום אחרי הגיוס, איך רוצים לתרום לכם?
אפשר לתרום בכל דרך. אתר עמותת עמית לדרך עומד לרשות התורמים, וכמובן פרסמנו, אני לא אפרסם עכשיו כי אין לי פשוט את הלינק לתת לכם, אני לא יכול
להביא לינק בשידור, באמצעות חיפוש בגוגל,
שבאמצעותו אפשר לתרום לעמותת עמית לדרך, וכל מי שרוצה ייכנס או לאתר בפייסבוק או לאתר העמותה באינטרנט, עמית לדרך, יקבלו קישור, שם יש קישור לכל אפשרויות התרומה.
מה אגיד, קודם כל כבוד שבכלל מטפלים בנושאים כאלה, זו מדינה שלא כך אוהבת נושאים חברתיים, גם לבוגרי שירות צבאי, בהתייחס לזה, אתה יודע שבוא נאמר משהו כמו 35% מהציבור בכלל לא סופרים את הצבא כתוכנית, אז חבל, אבל בוא נקווה שימצא מימון, אולי אנשים טובים.
כן, גם אני מקווה, ואני רוצה להודות לכם מאוד שנתתם במה, כל במה כזו מסייעת.
זה כבוד הוא לנו. דני חלוץ, יושב ראש עמותת עמית לדרך, המון המון תודה.
תודה.
יוני נבחרת, בהצלחה כמובן, יוני נבחרת אנשים, עלתה ל-1-0 מול טורקיה במוקדמות המונדיאל. מה אתה אומר, אנחנו נגיע בנשים לפני שנגיע בגברים? לדעתי כן.
לא, הגענו כבר גברים.
זה היה מזמן.
נכון, אבל הגענו.
60% מהציבור לא היה בחיים, גם לא בתוכניות אז.
אתה מוצא תמיד את
ה... מה לעשות?
הלוואי ונעלה עם אנשים.
אנחנו זוכרים, כמה ב-70.
הלוואי ונעלה עם אנשים, הלוואי ונעלה בכדור מים ובכדור אף ובדוקים, הלוואי ונגיע תמיד למקום הטוב. אז אני מאמין בתוצרת המקומית. אתה לא.
חבל שהמאחרים, במקולת של רומק, לא מכירים בתוצרת המקומית, אתה מבין? אבל זה מה שיש, נו, מה?
פחות זרים בארץ, פחות ספורטאים זרים.
כן, זרים זה טוב, אתה יודע, זה עולה קצת, ככה זה במדינה. זה עולה קצת, אין תשואה להשקעה.
זה עולה קצת בשלב הראשון, אבל זה עושה נזק בטווח הארוך.
הם לא חושבים על הטווח הארוך, הם בקושי יודעים לחשוב על הטווח הקצר. זהו זה, אנחנו מסיימים, סו לאט, ישמרו לנפשותיכם בדרכים, כי אף אחד אחר לא סופר אתכם. אוקיי? בטח לא שלטון, כל שלטון. תהיו לנו בריאים.